בכל יום נתון פרק 33, וגם הוא מוגש לכם בחסות איסטה ספורט. לפני שנתחיל, אני רק רוצה ככה להכניס את הדברים לעניין. רוצה לשמוע נתון ממש משוגע?
תן לי אותו.
יודע מה קרה בפעם שעברה כשיובנטוס חטפה גול בליגת האלופות?
ברק אובמה עדיין היה נשיא.
נגיד.
ו?
זה לא היה השנה?
עברו, 100 הימים האלה עברו מהר מאוד.
כן.
אבל בכל מקרה.
זה כאילו היה השנה, אבל זה מרגיש ממש, ממש מזמן.
הרבה יותר מ-100 ימים.
אז איסטה ספורט, שרוצה להזמין אתכם לגמר ליגת האלופות, כי תכף נבין למה חצי גמר השני, תטוסו רק אם טורינו ממש מעניינת אתכם, או שמדריד בא לכם טוב.
אחלה, מדריד אחלה.
איסטה ספורט ידאגו לכם, גם לכרטיס טיסה, גם למלון, גם לכרטיסים, ושאתם תגיעו, אתם תדעו שהכרטיסים מחכים לכם. אנחנו באופן כללי ממליצים על חוויה שבה אם כבר טסים למשחקים כאלה גדולים, תדאגו שהכל בסדר, ומה אתם צריכים להגיד?
עושה לי את זה כשדסקל אומר, גגן פרסינג.
פנטסטי, תגידו את זה ותקבלו 15 יורו הנחה לראש.
כן, אגב, השבוע מישהי פנתה אליי והיא דיברה על טיול בר מצווה ומה עושים עם זה, אז אמרתי לה, איסטה ספורט.
איסטה ספורט, יפה. בוא נדבר ספורט, אנחנו מתחילים מן הסתם עם ליגת האלופות.
מה היה בליגת האלופות השנה?
השנה, לא יודע, זה נראה כמו התנגשות טיטנים בין בופון לרונלדו שרק מחכה שתקרה.
אני רוצה להתחיל דווקא עם רות ון ניסטלרוי. אוקיי, שמעתי השבוע סיפור של ריו פרדיננד שדיבר על רות ון ניסטלרוי שממש ממש כעס על קריסטיאנו רונלדו כשהם שיחקו ביחד במנצ'סטר יונייטד. קריסטיאנו רונלדו היה בן 18-19 ורות ון ניסטלרוי היה חלוץ על שכובש כל משחק אתה יודע, אחד מהחלוצים הכי טובים בעולם, ובאיזשהו אימון הוא פשוט צרח על רונלדו, שהוא עושה יותר מדי תרגילים עם הכדור, והוא לא מוסר לו בזמן, והוא כמעט יצא מהאימון, הוא כאילו ממש התעצבן. אז ריו פרדיננד סיפר את זה. יותר מזה, אני יודע את זה גם מסיפורים קודמים ושנים קודמות, אחת מהסיבות שרות ון ניסטלרוי עזב את מנצ'סטר יונייטד, זה בגלל שהוא לא הסתדר עם רונלדו בכלל. יותר מזה, הוא פעם אחת כמעט קיבל מכות, או כמעט הכתיף מכות, או כמעט היו מכות באימון, בגלל שהוא אמר לרונלדו, שאלכס פרגוסון הוא אבא שלו. עכשיו, רונלדו איבד את אבא שלו, והיה שם סיפור, והוא כאילו קורא, הוא כינה את פרגוסון דאדי של רונלדו, ורונלדו התעצבן וכו', והיה שם כסח מאוד גדול.
אני חושב דמיין באיזה שפה. כל הדו שיח הזה ביניהם מתרחש, ואיך זה, אתה יודע,
אנגלית.
ששני אנשים אבל מדברים בשפת האם שלהם, הכללות יכולות מאוד יצירתיות, העלבונות מאוד פוגעים. מצד שני, כשזה באנגלית, שזה בכלל לא שפת האם, בטח שלא אז. אתה יודע, הולנדים, האנגלית שלהם בדרך כלל מאוד טובה.
כן.
לא פנטסטית, אבל טובה. נדיר שהולנדי מדבר אנגלית שבורה. רונלדו בגיל הזה, אני מניח שהוא כל כך, אתה יודע, הוא ילד. הוא הגיע מפורטוגל. הוא צעיר, הוא עדיין חסר ביטחון יחסית למה שהוא יגדל להיות. זורקים לו איזה מילה באנגלית שבורה, והוא כולו לא יודע מה לעשות, אפילו לא יכול להגיב רטורית, הוא אפילו לא יכול להחזיר משהו.
ועושה את זה ון ניסטלרוי, שהוא, אתה יודע, אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם, ואתה יודע, די בריון. אז למה אני בכלל מזכיר את ון ניסטלרוי, בשעה הזאת של יום שישי בבוקר? הוא אחד מהשחקנים היחידים, שכבשו יותר שערים בליגת האלופות, מאשר מה שרונלדו כבש בשלב הנוקאוט של ליגת האלופות. רונלדו 52 שערים בשלב הנוקאוט של ליגת האלופות, שזה יותר מכל שחקן אחר בליגת האלופות בכלל, מלבד ראול, רות ון ניסטלרוי ומסי. שזה מטורף, זה נתון פסיכי. לרונלדו יש יותר שערים בשלבי הנוקאוט נגד הקבוצות הכי טובות באירופה מאשר בשלב הבתים.
מה נגיד כמו ארצות הברית? הקבוצות הכי טובות בעולם. בעולם.
כן. עכשיו זה רק חלק מהנתונים הדי פסיכיים של רונלדו, אתה יודע, אספו וראיתי וקראתי והמון, אבל ואני אתן את הכל, אני אתן כל...
אתה יודע מה ההבדל אבל במשחק הזה?
אבל שנייה.
אוקיי.
לרונלדו יש יותר שערי ליגת אלופות, מ-113 קבוצות שהשתתפו בתחרות, בכל הזמנים, השתתפו בתחרות 135 קבוצות. זה פשוט, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על נתונים פסיכיים, אין נתון יותר פסיכי מזה, זה וואו.
כן. אתה יודע, אבל מה שונה הערב הזה מכל הערבים שקדמו לו? שהוא נראה כאילו לקח את העניין, או שזה ממש הוראות של המאמן של זידן, או לחילופין, נמאס לו מהביקורת שלו, הוא עושה רק גולים. שמעתי אנשים שאמרו במשחק הזה, אז הוא קבע שהוא לא היה בינוני.
אתם, מי אמר את זה?
לא יודע, אנשים, אתה יודע, טוויטריה ושטויות, אתה רואה כאילו אנשים אומרים, הוא רק כובש גולים. א', אין דבר כזה רק כובש גולים, כובש גולים זה חלק נורא גדול מהגדרת התפקיד. ב', אני נגיד, מתכנת רק פוטר באגים, זה אחלה, אני אוהב אותו. אבל רונלדו עשה מלא הגנה, מלא, לא רק הגנה בשליש הקדמי.
כן.
אתה פתאום רואה אותו בספרינט על כל המגרש, זה היה ממש, אתה יודע, אין בעברית מילים כמו man-handled, או molly-wall, או כל מיני כאלה, מה שריאל מדריד עשו לאטלטיקו. זה נראה כאילו כל שחקן של מדריד היה יותר חזק פיזית, יותר מאיים, פחות תורס, מאשר אטלטיקו מדריד ותורס, שנראו רכים. נכון. זה הכי רך שראיתי את אטלטיקו מדריד במשחק חשוב.
נכון מאוד, זה הרבה בגלל ריאל מדריד.
נכון, אני כמעט, בגלל זה אמרתי, פתחתי עם...
כן, אז כאילו, אטלטיקו מדריד, כן, די יחזבו, אבל בסופו של דבר, כשיש לך קבוצה כזאת איכותית, ומבחינת איכות, אני לא חושב שיש קבוצה יותר עמוקה מבחינת איכות.
תראה את הדבר הזה שמרקו אסנסיו עולה במקום איסקו. עכשיו אתה אומר, ג'יזוס פאק, אתם גם אני תמיד אומר שריאל מדריד, אני אתן את המטאפורה המטופשת הזאת של תאגיד ענק לעומת סטארט-אפ, אבל חברנו מרקו, הוא הולנדי בן 21, הולנדי לא. ספרדי. אמא הולנדי, כן. אתה בספרדי, הוא יכול לשחק בשניהם אני מניח, אבל בחר בספרד. לא, מגע שאתה משחק אתה לא יכול לעבור הרי. נכון? אתה צריך לשחק
בו. יש כל מיני חוקים, אבל כן.
אבל זה לא יקרה. הוא משחק בנבחרת ספרד, ואתה אומר, זה לא פייר. זה לא, אפילו את הצעירים אתם כבר משלבים, זה כבר כל כך, אתה יודע.
הם מכניסים, הם אחת מהאסטרטגיות, שינוי האסטרטגיות שלהם, זה להביא צעירים ספרדים איכותיים, בשביל באמת, אתה יודע, שיהיה להם...
והם זורקים אותם למים.
וזורקים אותם למים, אבל בעצם שיהיה להם עתודה לכישרונות שיש להם כרגע.
הוא נולד ב-96.
נכון.
הוא נולד ב-96.
אתה רואה אבל את הכמות כישרונות האלה, וברגע שהכישרונות האלה משחקים קשוח, ורונלדו הוא דוגמה לזה, כן? רונלדו, העליתי לא מזמן וידאו שלו, עושה תנועה ללא כדור, שניתחו את התנועה ללא כדור שלו. הוא עובד כמו ילד, בקט רגל, אתה יודע, הוא כאילו ממש, אתה יודע, הוא נותן את כל כולו ב-off the ball, מה שנקרא.
נותן את כולו בפרסים במכון.
לגמרי, מישל. אבל זה פשוט מדהים. עכשיו, אני אגיד לך, היה בלקיפ פרסמו השבוע את המאמנים הכי טובים בעולם.
רגע, ולפני שאתה אומר, לקיפ, אני רק רוצה להגיד מילה אחת קטנה על אסנסיו, שעכשיו, לא יודע אם קראת את זה, שהוא... שרונלדו מדריך אותו ומכניס אותו לעניינים, תראה את ההבדל בין הסיפור הראשון שפתחנו איתו, של וניסטרוי שיורד עליו, זה שאין לו אבא, גוד גאי רוד, גוד גאי רוד, כל הכבוד לך, לבין הבחור הזה שהוא נחשב כזה אל ונרקסיסט ומה שאתה לא רוצה, שמלמד את הילד שלו לבעוט בעיטות חופשיות עם העמידה הפוזאיסטית הזאת לפני, ואז הוא לוקח את הבחור הזה, בן 21, וכנראה עוזר לו להביא לו את הביטחון העצמי הזה, שהוא עולה באמצע משחק, אתה ראית, הדברים ש... חברנו ההולנדי, אסנסיו עשה שם, זה היה...
הוא לא הולנדי.
הוא הולנדי ספרדי.
הוא ספרדי.
זה בסדר, בסדר. אבל זה היה כמעט לא פייר. באמת, זה היה כמעט לא פייר.
אני חושב שרונלדו הוא אחלה, למרות התדמית שלו, הוא אחלה שחקן קבוצתי, ואנחנו רואים את זה למשל כשמרסלו ניצח את ולנסיה, גם כן השבוע זה קרה, הוא אמר לכל החבר'ה באצטדיון, כאילו אמר, זה הבן אדם, זה הבן אדם. אתה יודע, עכשיו, זה קצת כמו, מה שאנחנו רואים מבחוץ זה לא מה שקורה בפנים, אנחנו לא יודעים מה קורה בפנים.
אין סיכוי, כן.
ואתה יודע, רק כשמדברים על זה בדיעבד, אז אתה מתחיל לקשר דברים, הנה, וניסטל רואה כזה וכזה. אבל אני די בטוח שהשחקן הזה שגדל אצל אלכס פרגוסון, וראה שאלכס פרגוסון מגן עליו ומעיף את וניסטל רואה, אחת מהסיבות שמנצ'סטר יונייטד התחילה לפרוח עם רונלדו וטבס ורוני, זה בגלל שווניסטר לא יעזב, אז אני בטוח שרונלדו למד הרבה מהתקופה הזאת, ואני בטוח שהוא שחקן שתומך הרבה יותר בקבוצה שלו מאשר מה שנראה מבחוץ. ובגלל זה גם נלחמים, ואני חושב שעכשיו ריאל מדריד, כל החבורה האיכותית הזאת, עובדת קשה מאוד בשביל רונלדו, ולא רק בשביל רונלדו, אלא בשביל עצמם, כי הם יודעים שהוא הפינישר האולטימטיבי, והם צריכים לשים אותו מול השער, 16 מטר, כמו שראינו את בן זמן, נותן לו את הכדור, והוא נותן ביתה, אגב, זה אחלה שער, אתה יודע, זה ממש
מה, השני? כן, זה הרבה שלו, זה לא שזה היה נטו הבישול, הוא די, הוא עבר שם שחקן, הוא דחף אחד.
נכון, אבל עדיין בן זמן לקח את הכדור עם הגב, נלחם עבורו, ואגב, אחת מהסיבות שאני חושב שבן זמן משחק על פני מורטה, זה זה. כי בנזמה עובד הרבה יותר טוב עם רונלדו, והוא עובד עבור רונלדו.
לבנזמה יש הרבה פחות להוכיח ממורטה. מורטה, אתה יודע, אם הוא יעבור, זה רק כי הוא, אתה יודע, הוא צריך להרוויח את מקומו בעולם הכדורגל. בנזמה, עם כל הכבוד, כנראה שבנבחרת הצרפתית גמר. כנראה יש דברים שלא עושים לחברים, דברים שהוא עשה. ברמה הקבוצתית, עם כל הרעש והצלצולים שאומרים שהוא לא מספיק טוב, הוא overrated וידה ידה ידה, הוא אחד מהחלוצים הטובים של העשור האחרון.
מבחינת,
קודם כל, הוא לא סוארס, הוא לא סוארס, הכל בסדר,
יש לו יותר שערי,
הוא חלוץ ריאל מדריד, הכל מגניב, הכל טוב. אני אומר, שיש לך כוכב ענק, אתה בונה רול פליירס מסביבו, אתה לא בונה אגואים.
הוא טופ פייף בחמישה הכובשים הגדולים של ליגת האלופות, בנזמה.
יש לי גם תיאוריה שבלי בייל, זה גם שבייל על המגרש, יש לו את המחויבות, אז הוא להוכיח את המחיר, להוכיח את המעמד שלו, והוא שחקן פנטסטי, מעולה, וזה פחות טוב. זה מרגיש לי שריאל מדריד הכי טובה כשכולם מבינים שרונלדו הוא הכוכב הכי גדול.
אני גם כן חושב ככה. אני חושב שאם יש לך שחקן כמו רונלדו, כמו שאם יש לך שחקן כמו מסי, אתה בונה את הקבוצה סביבו.
כל עוד אתה יכול.
כל עוד אתה יכול. ואני רוצה לקחת את זה דווקא ל...
מה שאומרת על הלקיפ לפני שקטעתי אותך.
בדיוק, לקיפ. זידן נבחר לאחד מ-15 המאמנים הכי טובים בעולם על ידי לקיפ. מקום ראשון, פפ גוארדיולה, למרות העונה, אנטוניו קונטה שני, דיאגו סימאונה שלישי, אנצ'לוטי רביעי, מוריניו חמישי, אלגרי שישי.
אלגרי רק שישי.
כן.
מעניין.
יואחים לב שביעי וזידן שמיני, אחר כך ז'רדים, קלופ, דשן, שזה מראה לפי דעתי.
בכל זאת לקיפ, כן, בכל זאת לקיפ.
פוצ'טינו, לואיס אנריקה, סמפאולי ואמרי. לא יודע למה תוכל לא פה, אבל בסדר, לא נורא. זידן צריך להיות יותר גבוה לפי דעתי.
מעל מי? אם זה נטו העונה, אז פפ לא הוכיח שהוא יודע שהוא מספיק גמיש.
אני לא אומר מעל מי, בכוונה אני לא אומר מעל מי, אני רק אסביר לך. לפי דעתי, מה שהולך פה. הם אמרו, דיאגו סימאונה מוכיח את עצמו יותר לאורך השנים, נגיד את זה ככה. זידן מנצח את סימאונה כמעט בכל מפגש שלהם. והוא מנצח אותו לא רק בגלל שיש לו שחקנים הרבה יותר איכותיים, כי אנחנו ראינו שאתלטיקו מדריד יכולה לשחק מול קבוצות הרבה יותר איכותיות ממנה ולהשביט אותם.
אין הרבה יותר איכותי, אבל יותר איכותי.
מה שהוא עשה לסימאונה במשחק נגד אתלטיקו, זה נוקאוט. זה נוקאוט טקטי. הוא אמר, אנחנו הולכים לעשות משהו חדש, הם עשו משהו חדש, נתתי על זה את הפרשנות מיד אחרי המשחק, אבל מה שהוא עשה לו זה נוקאוט, וזה לא פעם ראשונה שזידן פשוט מפרק קבוצה של סימאונה. זידן, אתה יודע, אנחנו חושבים עליו כמישהו שאומר את המילה הנכונה, ואתה יודע, מחבק בצורה הנכונה, ובגלל שהוא זידן, אז הם עושים מה שהם אומרים, זה נכון, השחקנים עושים מה שהוא אומר, זה נכון, אבל יש שם הרבה מאוד חשיבה. והבן אדם כן עובד מול הלפטופ ומחפש את הדברים לעשות, את הדברים הנכונים לעשות, ובגלל זה הוא אחד מהמאמנים הכי טובים בעולם. האם הוא היה יכול להיות הרבה יותר טוב, נגיד אם הוא היה מתחיל בבורדו, אני לא יודע, כן? אבל כרגע הוא המאמן המושלם לריאל מדריד, ואתה יודע מה? אפילו אם הוא לא זוכה בליגת האלופות, ואפילו אם הוא לא זוכה בליגה, למרות שעל פניו זה נראה שהם, כאילו, אני לא רואה, אני מתקשה לראות אותם.
מאוד פיבוריטים, מאוד פיבוריטים נעבור עלה.
הוא צריך להמשיך, כן.
הוא צריך להמשיך, כן. אני לא יודע, שאתה כל כך פייבורית, אם לא תהיה אליפות, אני מניח שתוכל לקבל טלפון, או לא יודע מי, או יואחים לב, אני לא יודע מי, מישהו יקבל טלפון.
ארסן ונגר.
כן, בטוח. יאללה, בוא נדבר למי שלא תלויה על כוכב אחד, והיא גאוות הכדורגל האיטלקי, שאנחנו לא מדברים עליו מספיק, אבל הנה הוא מביא לנו סיבה להעלל את הסגנון הייחודי שלו, שזה הכדורגל האיטלקי עם ההגנה, ובדרך כלל הגנה, אבל מיובנטוס ראינו גם לא מעט התקפה.
הם תוקפים בצורה יעילה מאוד, בעיקר בגלל ההגנה. למרות שאתה יודע, ההגנה נגד מונקו, היא כן פורקה מספר פעמים על ידי מונקו, בגלל שמונקו היא גם כן קבוצה מאוד מאומנת.
כמו נגד ברצלונה, במשחק הראשון, היו מצבים. מונקו הגיע לאיזה 14 ביתות לכיוון השער, 50-50 בהחזקה לכדור.
איניאסטה וסוארז הגיעו למצבים טובים מול יובנטוס במשחק הראשון, במשחק השני כמעט ולא היו מצבים
נכון,
טובים
נכון,
לברצלונה.
כמעט כלום.
ופה היו מצבים מאוד טובים למונקו, היו שלוש ביתות ממרכז הרחבה, שזה המקום להפקיע ממנו, והיה שם איזה אחד,
ילד,
ילד, זכרו את השם, ז'אן לואיג'י בופון, ראיתי נתון השבוע שהשחקן הכי זקן שהוא שיחק נגדו, פייטרו ויצ'רווד, נולד ב-1959, והשחקן הכי צעיר שהוא שיחק נגדו כרגע נולד ב-1999.
יפה.
זה מדהים. כן. אתה יודע, זה רק מראה לך שקודם כל, שהיום שוער יכול להגיע לגיל מאוד, בטיפול הנכון, כן, יכול להגיע לגיל מאוד מתקדם.
מה זה יכול? זה נראה כאילו, זה אפילו יתרון איכשהו.
ואני אגיד לך למה זה יתרון. כי אני לא זוכר באיזה סרט זה היה, שיש לו יותר במוח, אפקט הפרפר של עם אשטון קוצ'ר.
כן.
שאשטון קוצ'ר יש לו זיכרונות מעולמות אחרים או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק מה הסרט, בטח... זה סרט קלט בטח, ואנשים ייכנסו בי על זה שאני לא זוכר אותו, נכון?
לא, זה לא סרט קלט, זה בסדר, אתה יכול, זה פורגטבול לגמרי, הכל בסדר.
אשטון קוצ'ר עובר בין עולמות או משהו כזה, והוא צובר את כל הזיכרונות, או הוא במימדים שונים, או עובר בין הזמנים, לא זוכר, אבל הוא זוכר, יש לו מלא, יש לו הרבה יותר זיכרון במוח מאשר בן אדם רגיל, ואני חושב שזיכרון כזה, הוא עוזר לך נורא בתור שוער, ששוער זה הרבה מאוד מוח, ואנחנו, היום אנחנו יודעים ששוערים עושים הרבה ניתוחים של וידאו, כדי לראות איך החלוץ בועט, מתי הוא עושה הטייה, איך הוא אוהב לבעוט לשער וכו'. וזה אגב משהו שפיתחו באיטליה, הכדורגל האיטלקי כמובן הרבה יותר מתקדם טקטית וכו'. אבל ברגע שיש לך גם את הניסיון, עזוב את הוידאוים שראית לפני המשחק, גם את הניסיון, ואתה מבין, אתה יודע, אתה יכול לראות לאן חלוץ הולך לקחת את זה, כשהכדור קצת בורח ימינה או קצת שמאלה, ואתה, יש לך את כל הניסיון הזה, אז מגיע לך חלוץ בן 18 שכבש נגד
כולם.
ויכבוש נגד כולם, והוא יהיה שחקן גדול, ואתה פשוט יודע לאן הוא הולך לבעוט, ואז יש לך תמיד שנייה הזאת, שאתה נופל טיפה יותר מהר נגיד מהשוער הצעיר יותר, ואז אתה עוצר את הכדור שהשוער הצעיר לא עוצר.
מהבחינה הזו השקעה של שאנשים אמרו, מה? 75 מיליון על שוער, ריאל מדריד מוכנה לשלם על מנצ'סטר, זה יכול להיות השקעה לעשור. ואם ראינו במדריד, אנשים אמרו...
בופון נרכש ב-30 מיליון.
הוא היה השחקן הכי יקר, נכון. היה השוער הכי יקר, ואחד השחקנים הכי יקרים אי פעם, בזמנו.
היום הכסף הזה נראה כסף קטן של בופון.
לא, לא, זה עדיין המון השוער. דחי עכשיו, הנה, ב-75, אתה יודע, ביחס לשאר העמדות, שאתה יודע, גוואין, חלוץ כמו גוואין, שאמרו, הוא, 90 מיליון, זה חלוץ של 20 פעם. אז הנה, 90 מיליון נטו, רק, אתה יודע, רק זכייה או התקדמות כל כך בליגת האלופות עבור יובנטוס. בסבירות מאוד מאוד גבוהה, בלי חולצות, בלי מרצ'נדייז, בלי כלום, בלי זכויות שידור, איגווין יחזיר את ההשקעה, כמו שבופון יחזיר את ההשקעה, כמו שדוד דחיה יחזיר את ההשקעה. זה, חברים, הסכומים השתנו, כי יש הרבה יותר כסף במשחק.
אני חושב שבופון, שנרכש ב-2001, ב-53 מיליון יורו, זאת העברה הכי משתלמת בכל הזמנים. יש מצב. יש מצב, תחשוב על זה, הוא נרכש ב-2011, הוא 16 שנה, תחלק את ה-53 ב-16.
אנשים יגידו לך שרונלדו באותו סכום בערך היה יותר.
גם רונלדו זה, כן. זה וחד רכישה, כן? הרבה פעמים, אתה יודע, כשמדברים על הכסף הגדול, היי, אתם קונים נכס, אתם קונים בניין. הבניין הזה יכול להניב הרבה.
לא בניין, כי הבניין לא נעלם תוך כמה שנים, אבל...
לא משנה, כן. אני מדבר על... אבל על התפיסה.
אתה קונה חברה מניבה שבשלב מסוים תפסיק להניב.
אוקיי. אבל אתה עדיין קונה משהו שהולך להניב לך, אגב בופון, אין לי ספק שהוא יישאר ביובנטוס.
הוא סמל, הוא תרבות, הוא חולצות, כן, זה מכל בחינה אפשרית, זה החלטה מדהימה של המועדון, שהוכיח את עצמה, אבל תן לי, אני רוצה שדווקא נדבר קצת על השחקנים, שקיבלו פחות את הספוטלייט. אנחנו בכל מדברים כבר כמה ימים אחרי המשחק, אתם שומעים את זה לפחות 3 ימים אחרי המשחק, אז כבר שמעתם מכל זווית אפשרית על... כמה דני אלווס זה הרדי של אירופה. הרדי של אירופה, השחקן שלו ברור איך עבר, וברגע שעבר עשה שינוי, ואיגווין כבר הסכן אותו. מה זה עבר בחינם? זה you're too dumb for us. אוקיי. אתה יודע, מבחינתי הכדורגל איטלקי זה אפילו לא בונוצ'י, שזה באמת קצת אובייס. אפילו לא משחק גדול שלו. ראיתי אנשים שהתלהבו, היה לו משחקים בטח השנה, שוב, ברצלונה, או לא יודע מה.
הוא שומר את המשחק נגד רונלדו בגמר.
בסדר, נקווה שלא יהיה איזה סטייל נדווד, איזה טרגדיה בחצי. רק לא זה. מרקיזיו. הוא ממש מבטא את הכדורגל האיטלקי מבחינתי. הוא, אתה יודע, אנחנו חושבים טוני קרוז נגד בריאל, טוני קרוז יותר קדימה ממרקיזיו מן הסתם. אבל עדיין, הדגש שלו על הגנה זה כזה גרמני, מתודולוגי, אבל מרקיזיו אצלו זה בדם. זה, אתה יודע, תן לו משחק שלם בלי לתת את המסירה קדימה, אבל לחסל כל רצון ליהנות מכדורגל עבור הקבוצה השנייה, איזה שחקן.
כן, ואתה יודע, הוא מגיע בסוג של נחיתות פיזית מול פביאנו ובקיוקו, שהם הרבה יותר גדולים וחזקים ממנו, ואתה רואה, קודם כל, לאורך השנים הכדורגל האיטלקי פיתח את הקטנאצ'ו ואת הכדורגל הטקטי והחכם שלו, הרבה בגלל נחיתות פיזית מול המערב אירופאים והגרמנים והאנגלים וכו'. זה לא תיאוריה שלי, זה תיאוריה של כתבים איטלקים, הכתב הכי מפורסם, ג'אני בררה. ואתה רואה מה זה, עזוב תשוקה, כן? תשוקה זה obvious, כי תשוקה אתה רואה. אתה רואה מה זה חוכמה של שחקן, לעצור את הכדור לפני שהוא מגיע, לעמוד במקום הנכון לפני שמגיע לשם שחקן. אתה יודע, זה לשחק שחמט בזמן שאתה רץ כדורגל, ואני חושב שפיאניץ' וכזה, לא כזה מרו, מרקיזיו, כן? הם פשוט עשו עבודה כל כך פנטסטית, רק במחשבה, אתה יודע, רק במוח שלהם.
לא, פיאניץ' לא משחק גדול, אבל גם במשחקים בינוניים של החבר'ה האלה, אתה רואה את הקלאס.
אתה רואה את הקלאס ואתה רואה את השכל.
זה כמו פברגס שאנחנו נגיע לליגה האנגלית, כמה שיש לו עונה יחסית, אתה יודע, כבר לא הכוכב של פעם, הקליפ הזה שהעלית, שהוא כזה עושה את הסטייל ינשוף, שמסתכל לכל הכיוונים, שאתה באמת טוב, גם שאתה כבר לא בסי, יש לך את הנגיעות האלה של ההברקות, ומבחינתי, הקשרים האלה של יובה שהחזיקו את המגרש שם, ומנעו ממונאקו, מונאקו הגיע סך הכל ל-50-50, והם הגיעו סך הכל, זה מצריק שאני אומר, אבל סך הכל לאיזה 14 ביתות לשער, ומתוכם 3-4 שהיו יכולות להיכנס בכיף, ולא נכנסו. זה הרבה, לא דווקא בזכות הבלמים, אלא הקישור האחורי של יובה, שממש הרזיק את המגרש הזה.
הם עובדים ביחד וזה, אגב, עוד משהו שצריך להתרכז עליו, ברזגלי, או ברזגלי, הבלם בין ה-35 של יובנטוס, הוא שומר עליהם בפש, הוא בין 18, והוא עושה עבודה מצוינת. גם כן, הכל בשכל, אתה יודע, כי אמבפה מן הסתם עוקף אותו במהירות, אני לא יודע אם הוא יותר חזק, אבל הוא בטוח יכול להילחם נגדו, ואתה רואה שאמבפה עם התנועה ללא הכדור המצוינת שלו וכו', פשוט לא מצליח להכניע את הבלם הזה, שפשוט יודע איזה זווית לסגור. זה הכל מוח, זה מוחות שמשחקים.
מה קרה לבלמים אבל של מונאקו? אתה יודע, אני הסתכלתי על הגול הזה של דני אלווס, הבישול המדהים של דני אלווס, זה בכלל גול ביחד עם הגול של אייקס, עם המשחק מסירות הזה שלאף אחד עשו לרוץ וכולם צריכים לסור מהמקום ואז לגמוע את המגרש תוך כמה שניות, אז הגול הזה של יובה זה אותו דבר, רק עם ריצה. דיבלה מוסר אחורה, איגווין, זה בעצם דאבל פאס עם קצת נגיעות של דני אלווס, כי איגווין מסר לו, חרך את המגרש, דני אלווס משאיר עם מעקב, אבל אז אתה יודע, עצרתי את הרגע הזה של המסירה וראיתי פריים בי פריים, ברגע שהוא עתן תעכב, זה לא נראה כמו שער, כי אתה לא רואה את היגויים בפריים, יש 4 שחקני הגנה צרפתים של מונאקו מסביב לכדור, כל אחד מהם, בטח אכלת לב, איך הוא לא לקח את הכדור הזה, כי הכדור פשוט שיית כזה במהירות לא הכי גבוהה,
ובדיוק לרגע של... זה מהירות מאוד גבוהה,
בוא נגיד שהפוך, בוא נגיד שברור שזה מהר, אבל הפוך, אני מפרגן לבונוצ'י, שהוא מרחיק את הכדור.
כי בדיוק, זה בדיוק ההבדל בין קבוצה שלא סופגת לקבוצה שסופגת יחסית די הרבה מונאקו. כי זה בדיוק המאית שנייה הזאת שבו הבלם יודע לאיפה הכדור הולך או איפה לעמוד לעשות את הבלוק. ראיתי איזה נתון של יובנטוס היו פי 2 יותר הרחקות מאשר מונאקו. זה לא סתם שהיו להם יותר רחקות בגלל שהם בעטו את הכדור ליציע. הם פשוט ידעו איפה לעמוד כדי לתת את הבלוק הזה לביתה או למסירה ולהרחיק. זה כמו ב-NBA שיש את ההסל סטאץ, שהנגיעה בכדור בהגנה זה הרבה. זה משבש לקבוצה אחרת את
השטף,
את ההתקפה, ויש לזה משמעות.
זה קצת נראה כמו... כאילו המחיר שאתה משלם על קבוצה, שאתה יותר מדי התקף, כמו שאתה תמיד אומר, הגנה מנצחת הרבה פעמים, בגלל זה מה שמונאקו עושה השנה כל כך מדהים, כי הם ניצחו כמעט רק בזכות התקפה. דיברו הרבה על...
חטפו 18 שערים כבר.
כן, CDB וכאלה, הם בטופ העולמי, אבל הם לא בטופ של הטופ. הם לא ה-one percent.
נכון, עדיין לא.
אני לא בטוח שבכלל לא.
לא, תראה,
מה לעשות, מישהו צריך בטופ של הטופ, ולא בטוח שזה יהיה החברה האלה.
אני דווקא חושב שהם כן, מנדי כזה, בנג'מי, שלא שיחק, נגד יובנטוס, וגם סידיבה, הם צעירים.
אל תעלב, אבל הם נראים כמו הגנה של ארסנל, ולא הגנה של יובה.
הלוואי.
לא, נו, אתה מבין מה אני אומר?
לא, הגנה של ארסנל נראה כמו נאצ'ו מונריאל, שזה מעין בלם כזה שהוא ברזה וקטן.
מבחינה הגנתית, הם יותר סרחיו רמוס, מאשר קיליאני או בונוצ'י.
אין קיליאני ובונוצ'י.
בגלל זה אני אומר, זה לא
באיטליה.
זה מאוד בלט המשחק הזה.
נכון, גם באיטליה אין לך הגנה כזאת כמו יובנטוס.
אין כלום כמו יובנטוס באיטליה, זה הבעיה של ליגה איטלקית.
אז אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מדבר באמת על הטופ של הטופ של הטופ, שיש לקבוצה אחת.
וזה הזדמנות לראות את זה, כי במשחק אחד אתה רואה חבר'ה שהם טובים מאוד, ומחזיקים, מגיעים למצבים, אבל הם לא הטופ של הטופ. ויובה, כן, אתה חושב שהם יכולים לעשות אותו דבר מול ההגנה של ריאל?
זה יהיה מאוד מעניין לראות את ריאל מדריד, שבאמת יודעת לתקוף, עושה התקפות, גם כן קרדיט לזידן, עושה התקפות קולקטיביות כאלה, שיש לך עומס על צד אחד של המגרש, ואז מעבירים לצד השני, וזה ממש יפה לראות, וזה יהיה מעניין מאוד לראות את יובנטוס. אבל אני
ואין מגן ימני.
ואנחנו עוברים עכשיו לנושא האחר, נכון, אין מגן ימני, וזה הנושא.
אין מחליף למגן ימני.
לא, יש מחליף, יש את דנילו, שהוא בסדר, אבל אתה יודע, יש גם נאצ'ו.
הוא לא קרבחל.
בדיוק. אחד מה, קרבחל נפצע אחרי, ראית את הקפיצה שהוא נפצע בה?
לא.
הוא קפץ בגובה של שחקן NBA. זה פשוט...
אטלט.
אטלט על, אוקיי? קרבחל, באמת, המגן הימני אחד מהכי טובים בעולם, אולי טופ 3.
מי המגנים שאתה חושב עכשיו היום, השנה הכי הרשימו אותך? מרסלו לוקח את התפקיד?
מרסלו בטוח.
בצד שמאל?
בצד שמאל זה מרסלו.
יכול שהוא המגן השמאלי הכי טוב, אז רוברטו קרלוס?
גם רוברטו קרלוס לא הייתי מגדיר אותו כמגן הכי טוב. הוא היה שחקן שמאל.
נכון, הוא כזה סטייל סרחיו רמוס. העובדה שהוא כובש הרבה גולים מסתירה את העובדה שהוא עושה כל כך הרבה שטויות, אבל עדיין.
הייתי אומר למשל שהבידל הוא מגן שמאלי יותר טוב.
אוקיי.
אוקיי, כאילו, אבל בסדר, זה, אתה יודע, זה...
מאשר מרסלו? או מה, איפה?
לא, מרוברטו קרלוס, כן, רק זה, אתה יודע, אבל בוא נחשוב על זה, מרסלו המגן הכי טוב לפי דעתי השנה.
צד ימין. דני אלווז?
כן.
כן?
דני, קודם כל, מבחינת...
מספרים.
הקבוצה שלו לא סופגת, הרבה בזכותו, הקבוצה שלו הוא מייצר הכי הרבה הזדמנויות בקבוצה שלו.
גם הגנה, גם התקפה. קוואי לנרד של עולם הכדורגל.
בדיוק, זה. אז יש לך את מרסלו ודני אלווז, ויש לך את סנדרו משמאל של יובנטוס, שהוא אדיר, אדיר, באמת, ויש לך את קרבחל מצד ימין של... אבל
זה לא בדיוק, זה הקטע ביובה, זה לא באמת מגנים, זה, אתה יודע, השיטה כל כך שונה, זה קצת להשוות תפוחים את הפוזים.
כן ולא, כי הוא כן מתפקד כמגן על סנדרו, הם כן משחקים רביעה אחורית הרבה פעמים, הוא משחק טוב גם בשלישייה אחורית, אתה רואה מה זה מגן, ואתה יודע, אלונסו נגיד, הוא לא מגן, אלונסו של צ'לסי, הוא לא מגן, הוא ממש ווינגבק.
הוא קשר התקפי שמשחק הגנה לפעמים.
לא, הוא משחק הרבה הגנה, אבל הוא קשר הגנתי בצד, בצד השמאלי.
המבנה הזה של השלושה בלמים, הוא פותק, זה כאילו כמעט כאילו מגן צריך לקבל, צריך לעשות הבחירה הזאת בקבוצה שמשחקת בדרך כלל עם שלושה בלמים, בקבוצה שמשחקת בדרך כלל עם שני בלמים. זה פשוט תפקיד כל כך שונה.
נכון, כי אתה צריך להיות הרבה יותר הגנה, אתה צריך להיות הרבה יותר מגן כשיש לך
מהבחינה הזאת מרסלו מרשה לעצמו לעשות דברים שמגנים אחרים לא יכולים.
ושוב קרדיט לזידן, כי הוא קודם כל נותן לו את החופש. קראתי איזה סיפור על מרסלו שכשהוא התחיל בריאל מדריד, אתה יודע, הוא היה ילד בן 19, קנברו וגבריאל היינצה שהיו בלמים אז, אגב אתה, גבריאל היינצה היה בלם של ריאל מדריד, כל הזמן צעקו עליו, כאילו, תפסיק לעלות למעלה, תפסיק לעלות למעלה, והוא כאילו, הוא למד מהם, אבל הוא לא הפסיק לעלות למעלה, אתה יודע, הוא, אחד מהיתרונות שלו, שהוא מגיע באמת מאחורה, ויש לו, הוא יכול לבעוט בימין, כן, תחשוב על איזה כלי התקפה זה, שמגן שמאלי, או מגן ימני, כן, אבל מגן שמאלי במקרה של מרסלו יכול לחתוך פנימה ולבעוט סטייל ארן רובן עם הרגל...
הביתה הידועה שם ארן רובן, לחתוך למרכז לבעוט.
כן, עם הרגל החלשה, זה כלי נשק אדיר, ובאמת אנחנו רואים שריאל מדריד משחקת, כאילו כובשת הרבה שערים בדקות האחרונות של המשחקים, זה הרבה בגלל מרסלו והעבודה שלו בצד שמאל, והיכולת שלו גם למשוך את ההגנה, שאין תשובה לזה. כלומר, אתה תצטרך להגן עם החלוץ שלך ברחבה שלך בשביל לא לחטוף את השער הזה הרבה פעמים.
עכשיו איזה עומס עובר על מרסלו השנה. מגן זה הבן אדם שעובר הכי הרבה קילומטרים במגרש, באופן מסורת מאוד נדיר שלו.
והוא משחק הכי הרבה דקות בריאל מדריד.
הוא משחק הכי הרבה דקות בריאל מדריד. עובדה שהוא לא נפצע, אני כמעט רושם את זה בתור הבונוס הכי גדול שלו.
וואו, הוא הולך להיפצע עכשיו בסוף שבוע.
מאוד מקווה שלא.
בטוח, ממה שאמרת.
לא, לא. גם אמרנו נדווד על הכרטיס הצהוב השני הזה, 96, 97, מתי זה היה?
אומס, כן. אומס מטורף. גם מונקו, גם בייר מינכן, גם ברצלונה, גם ריאל מדריד, גם מנצ'סטר יונייטד שיחקו בשבועות האחרונים של אפריל 9 משחקים כל אחת, ואתה יודע, מונקו זרקה 2 משחקים בגביע נגד פריס סן ז'רמן.
לא תגיד בשלבים ראשונים.
כן, בחצי גמר, בגלל ש...
זרקו את הגביע.
כי הם אמרו, יש לנו עוד 6 נקודות לזכות באליפות היסטורית ראשונה אחרי 15 שנה, 17 שנה, אנחנו נעשה את זה, כלומר, אנחנו מתמקדים בזה. בייר מינכן לא הצליחה לעמוד באומס שהיא הייתה בו, כי היא הייתה צריכה לזכות באליפות, זה, אבל היא התקשתה בחצי גמר מול בורוסיה דורטמונד, נפלה מהרגליים. מאץ המלס שיחק פצוע, עכשיו הוא לא הולך לשחק עד סוף השנה בשביל להשתקם, מה הדבר הזה?
עד סוף העונה, רגע.
עד סוף העונה, כן. ריאל מדריד, הם הקבוצה בעצם, הם הפסידו משחק אחד, אבל לברצלונה, כשזה היה משחק מאוד חשוב, הרבה בגלל, אתה יודע, הריצה הזאת לנצח עוד, הם רצו לנצח את המשחק, אבל
בגלל שברצלונה פשוט,
הם הצליחו לנצח את רוב המשחקים, וברצלונה גם כן, אתה יודע, הם הפסידו 2 משחקים, ואתה יודע, אתה מגיע וזה אחד מה... היה השבוע דיברו על חוקים חדשים בכדורגל האנגלי, שיהיה כרטיס צהוב, והוא שחקן שמקבל כרטיס צהוב יצא ל-10 דקות.
למי שלא מכיר, זה רק ניסוי שעשו בליגה הנמוכה.
כן, זה חוקים, לא.
זה ליגה שישית או חמישית?
עדיין לא עשו את הניסוי.
לא, מדברים על זה שיעשו רק ליגה שישית או חמישית.
כן, כאילו אחד מהחוקים האלה שפיפה רוצה להעביר.
סטייל הוקי.
כן. שאתה, מה שנקרא, אתה מקבל עונש ל-10 דקות, אתה יושב בצד, ואז יהיה פחות אינטרס או מוטיבציה לעשות פאול שעוצר התקפה, כן?
וזה גם, אתה יודע, תחשוב איך ה-NBA השתנה, בדיוק סיפרתי לך שראיתי משחק מתשנת 1995, המשחק נהיה פחות אלים, אני אומר, אז גם כשאתה בא לעצור התקפה, אתה כבר לא תוכל לעשות את זה באגרסיות, אתה לא תוכל לפצוע שחקנים, הרי הרבה מהפציעות האלה זה נזק מתמשך.
כן, זה הרבה פעמים נזק מתמשך והרבה פגיעות, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מגיע לסוף העונה, כן, ועזוב את כל החוקים וכו', בוא נע, פיפה, וופה, תסדרו את הלוח משחקים הזה, כן? תקצרו עונות, תאריכו זמני החלמה, תוותרו על כל מיני גביעים מטופשים. אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מגיע לישורת האחרונה של העונה, והשחקנים הכי טובים פצועים, או סוחבים פציעה, או אתה יודע, משחקים פצועים, או לא יכולים לשחק בגלל שהם פצועים.
כל מנצ'סטר פצועה.
מנצ'סטר בלי בלמים, אתה יודע, הם צריכים להגיע למשחק מול ארסנל.
חלוץ, בלמים, שני החלוצים עכשיו, אתה יודע, כולם.
הם צריכים לשחק
מול... הם חס וחלילה ששחקו עם רוני.
הם שחקו עם רוני.
כן, אבל עוד פעם.
ואתה יודע, תסדרו קודם כל את הדבר הזה, לפני שאתם, את הדבר הבסיסי הזה, לפני שאתם מסדרים כל מיני חוקים. עכשיו, יותר מזה, עזוב את הלחץ הפיזיולוגי, הפסיכי. ראיתי איזה סרטון עם ז'רר פיקה נגד אספניול, אתה יודע, שמקללים שם את... את אשתו ואת שקירה ואותו וכולי. כן. אתה יודע, ואז מתמקדים בו ורואים שהוא מתקשה ללכת על רגל ימין, בגלל שיש לו פציעה, יש לו פציעה שם, אבל הוא משחק. אתה יודע, קשה להגיד לאנשים כמה זה קשה לשחק כדורגל כשקשה לך לדרוך על הרגל. אתה יודע, והאנשים האלה עושים את זה, ויש להם לחץ...
שאני אעשות קניות בטיב טעם שכואבת לי הרגל, אתה דברת ישחק כדורגל.
לא, אבל תחשוב על זה, הלחץ המנטלי הזה, מקללים אותך כל המגרש, מקללים אותך במגרשי חוץ, צועקים עליך, אתה תחת לחץ פיזי לא מתון בכלל, ואתה אחרי משחק ביום שבת, אתה צריך לשחק ביום רביעי, והתקשורת וכו'. אתה יודע, בסופו של דבר זה אנשים, והאנשים האלה קורסים, גם מנטלית וגם גופנית. אנחנו ראינו השבוע את אירון לנון, כמובן שזה לא קשור באופן מיידי לליגת האלופות וכאלה, כן, על אירון לנון, שהוא חווה כנראה התמוטטות עצבים, לא יודעים, השפזו אותו, תחשוב על איזה לחת, הוא משחק כדורגל מגיל 16 בקבוצה בוגרת.
ונורא מהיר.
והוא נורא מהיר.
לא, אני אומר, הכל, אתה יודע, נראה לי, יש סיבה שבלמים פחות יקרה להם הדבר הזה, אתה יודע?
כן, כן.
אתה חי בספרינט.
אתה חי בספרינט. אתה יודע, אנחנו לא, אתה יודע, בסופו של דבר זה לחץ פיזיולוגי אדיר ולחץ מנטלי אדיר, והכדורגל שוחק את הכדורגלנים הכי טובים בעולם, וצריך קודם כל לפתור את הבעיה הזאת. זאת הבעיה הכי גדולה, וזה אומר, כן, פחות משחקים, ופחות משחקי חצי גמר גביע, בין חצי גמר ליגת האלופות למשחק מכריע בליגה.
אולי יותר חילופים, אתה יודע, זה יכול גם לגמר ביותר חילופים.
יכול להיות שזה יכול להיות יותר חילופים, אבל אני כן חושב שצריך לצמצם את מספר המשחקים בעונה. כי בסופו של דבר, עזוב חילופים וזה, אתה רוצה לראות את הקבוצות הכי טובות משחקות, עם השחקנים הכי טובים משחקים. וכמו שב-NFL, הליגה הכי מוצלחת בעולם, יש רק 16 משחקי עונה רגילה, ואחר כך יש
שלושה
משחקים של נוקאוט. בסופו של דבר, אתה צריך לצמצם את מספר המשחקים. המספר המשחקים יקטן, ואז כל משחק יהפוך ליותר חשוב, אבל גם אנחנו נקבל בכל משחק קבוצות יותר בריאות.
מה היית מוריד דבר ראשון? גומלינים.
גומלינים. ואנחנו נדבר על ה... האמת היא, עזוב.
אין מה לדבר עליהם.
אין מה לדבר על זה. הגומלין, אחד מהבעיות, וראינו את זה השנה, אתה יודע, משחק, כמה פעמים חוזרים מ-6-1?
כשפריס סן ז'רמן מעורבת.
כן, כמה פעמים, סליחה, מ-4-0, כמה פעמים, זה לא קורה, כן? זה קרה פעם בהיסטוריה, כן?
4-1 עם לקורוניה, 4-0 בברצלונה. אתה יודע, אתה צריך ללכת way back בשביל לזכור. הרבה יותר כיף NFL, משחק אחד.
בדיוק, נוקאוט זה נוקאוט. לא, אל תיתנו עוד צ'אנס, כי הרבה פעמים המשחק הנוסף הזה הוא משחק מיותר.
וגם השערי חוץ האלה, זה כל כך מבאס עם החישובים ועם הזה, די, כדורגל, עשבו אותי.
אני גם כן, אני גם כן לא אוהב את השערי חוץ האלה, אבל אתה יודע, יש לזה אפקט דרמטי וכולי, אבל האפקט דרמטי הוא במשחקים מאוד מאוד ספציפיים, ואז האפקט דרמטי הוא מאוד גדול, כן? ואז אומרים, למה אתה רוצה לבטל את המשחקי גומלין? תראה איזה הצגות היו לנו. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, הרבה מהמשחקי גומלין, הם מיותרים לחלוטין. ויש עומס על שחקנים. אפרופו עומס על שחקנים, מנצ'סטר יונייטד, פציעה וכו', הם ניצחו את סלטה ויגו.
לא, דומינייטד, לא ראיתי משחק, קראתי רק את הכל, ראיתי תקציר, זה היה אתמול בלילה.
כן.
סלטה, אתה יודע, אני רוצה להגיד, זה עדיין רק סלטה וזה עדיין מנצ'סטר.
אני רוצה להגיד משהו על מרקוס רשפורד, אני חושב שהוא מאוד מיוחד, אני לא יודע אם הוא מיוחד, הם בפה מיוחד, אבל הוא באמת מאוד מיוחד לפי דעתי, למרות שהוא אנגלי, ואחד מהדברים ש...
קוויאט כזה, הוא אנגלי. אולי אנחנו טועים.
או, הוא אנגלי. או, איזה אנגלי חמוד אתה, שאתה כובש ככה יפה, וואו.
כן.
אז הוא כובש שער בביתה חופשית ממש ממש מגניבה. דני בלינט עושה הטעיה, ואז הוא מגיע ומביא את זה סיבוב. שווה לראות את זה. ואז מוריניו מסביר למה אני אוהב את רשפורד. הוא אומר, הוא מסיים כל אימון, לוקח את הכדור, ועובד חצי שעה על הביתה החופשית הזאת. זה מה שמוריניו אומר על רשפורד. אתה יודע, הוא נותן את האקסטרה חצי שעה עבודה, שעה עבודה, שעתיים עבודה, ובסופו של דבר זה כל הגדולים עשו את זה. הקלאס אוף 92 של מנצ'סטר יונייטד, אחת מהסיבות שהם הפכו לכאלה גדולים, זה בגלל שארי קנטונה לקח את פול סקולס ודייוויד בקאם ואת גרי נביל וכאלה, והתאמן איתם אחרי האימונים. אני די בטוח שזלטן עשה את זה עם רשפורד, הם דיברו על זה גם כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה מתאמן יותר, אתה טוב יותר, ובביתות חופשיות זה הכי קלאס. אנחנו ראינו שחקנים שהיו נוראים בביתות חופשיות, והיום הם מצוינים בביתות חופשיות, וזה הרבה בגלל שהם פשוט לקחו את הכדור, והתאמנו על זה.
זה לא משהו חדש, תמיד מביא את הסיפור של סטויצ'קוב, שהתאמן תמיד מאותה בלטה, day after day. זה גם לא רק פה, זה בכל ספורט, אין מה לעשות. זיכרון שרירים, אתה עושה משהו, הרי בביתה חופשית אין הפתעות. אתה יכול לשחזר מינוס הלחץ המנטלי, מבחינה של הסיטואציה, אין רגל שמהירות משתנה, רודף דרך כלל, זה אותו כדור, מאותו מרחק, השער, או בדיוק אותו גודל,
כן.
לשוער במילה אין מה לעשות עם הביתה מושלמת,
נכון? וברקאמפ גם כן דיבר על זה.
ברקאמפ או בקאמפ?
ברקאמפ. דיבר על זה, שהוא אמר, הקבוצות הכי טובות שהוא היה בהם, זה תמיד היה הקבוצות שנשארו אחרי האימון והתאמנו עוד על כל מיני אלמנטים. ברקאמפ דיבר על הקבוצה הכי גדולה בתולדות ארסנל, על זה. ואנחנו מקשרים את ברקאמפ לאייקס, שסיימה את המשחק, שהיא ניצחה את ליון 4-1 בחצי גמר ליגת אירופה, היא סיימה את המשחק כשהגיל הממוצע של השחקנים על המגרש הוא 20.4 שנים. זה נתון פסיכוטי. דיברתי
משחק עם... משחק שהם ניצחו 4-1, זה לא משחק שהם חצו בראש. כן.
דיברתי עם כתב שמסקר אותם, הוא לא הולנדי אבל הוא כן מסקר אותם וכאלה, ו הוא נשבע שהוא אף לא ראה כל כך הרבה שחקנים מוכשרים מבחינת הרצון שלהם לרוץ וללמוד ולשחק ולהשתפר. אני חושב שבאייקס הלכו על אסטרטגיה הצהרה קיצונית, בגלל זה הם גם הפסידו את האליפות ככל הנראה לפיינורד השנה, אבל...
אליפות היסטורית מרגשת.
כן.
של פיינורד.
של פיינורד. אבל אם אנחנו מסתכלים, אתה רואה את קספר דולברג, ואתה רואה את, את השחקנים הנוספים, מהמגן הימני, טטה, דרך, דרך ג'סטין קלייברט, ויש לך שם את זייט המרוקאי, הולנדי, שמבשל שם בלי סוף, ומתיאס דה ליכט, הבלם בין ה-17, ואפילו ברנאט טראורה, שהוא משחק שהוא שחקן של צ'לסי, אבל אתה יודע, הוא צעיר, והוא נכנע, הוא בתוך הקבוצה הזאת, אתה יודע, אתה מסתכל, באמת, אתה רואה פשוט, כאילו השחקן המוביל שם הוא בן 24, דייוויד קלאסן, הוא השחקן הקפטן המנוסה וזה, יש להם את לאסה שנה שהוא בן 30 פלוס, וכל השאר זה ילדים.
אתה יודע מה מחיס בסיפור הזה?
זה פשוט ילדים.
המאמן של אייקס, אימן פה. אתה יודע מה לא קורה פה?
ילדים, אין ילדים.
אין צעירים בכדורגל, ואתה יודע, הוא אימן במכבי תל אביב, ורק במכבי יש לך כל מיני יונתן כהן, כל מיני חבר'ה כאלה שאתה אומר, למה הם לא משחקים אצלכם? למה אתם צריכים כל הזמן ללכת רק על הבטוח, ונעשה כאילו שמבוגר יותר, זה יותר טוב תמיד, ואנחנו רואים, אם בריאל מדריד יש ילד בן 21, ופטר בוס מעלה באייקס הרכב שאסור לו לשתות בארצות הברית בממוצע. בממוצע לאף אחד שם אסור לשתות. הבדיחות על סטטיסטיקה, כן, שכולם טובים בבריכה של סנטימטר, יאללה, יאללה, בסדר, בסדר. הנקודה היא שזה באמת גורם לך לחשוב, אם אני שנייה סוטה לכדורגל הישראלי, שהמאמן בני יהודה התפטר כי אמר שהוא לא קובע את ההחלטות, כנראה שזה קצת גורף יותר מה שאנחנו חושבים, כי אם מגיע מאמן, אנחנו שומעים מאמן שמגיע מהולנד, רנה מוננסטיין במכבי חיפה, שאמרו שהוא אמור לקדם צעירים, והוא לא מקדם צעירים, ומגיע למכבי תל אביב מאמן, שאחרי זה אנחנו רואים אותו ברמות הכי גבוהות, הולך כנראה להגיע לכנראה, בצבירות מאוד גבוהה, לשחק בגמר ליגה אירופית, עם חבורה של צעירים, אז כנראה שהם מבחינתם, כן רוצים לקדם את הצעירים, ומשהו פה בארץ מונע את זה, וזה לא בהכרח המאמנים.
זה המועדון, זה תמיד, תמיד המועדון, ולמועדון יש את האסטרטגיה, והמאמן צריך להוציא את האסטרטגיה לפועל. וכשאתה רואה שאין אסטרטגיה, אז או שהמאמן מאלתר, ואז זה נראה לא טוב הרבה פעמים, או שזה נראה טוב אם הוא מאמן מוכשר, או שלא. אתה רואה במונקו, האסטרטגיה הייתה לשחק עם צעירים, לקנות אותם צעירים וטובים, או לקנות צעירים בהרבה כסף, יחסית לגודל שלהם, למכור אותם בהרבה כסף, או לגדל אותם לתוך האקדמיה. אתה רואה את זה באייקס, אין מה לעשות. בסופו של דבר, זה המועדון מחליט, המועדון יותר גדול מהמאמן, יותר גדול מהשחקן, יותר גדול מכל דבר אחר חוץ מהאוהדים, שהאוהדים זה המועדון. בסופו של דבר, זה הכל אסטרטגיה. ואתה יודע, אתה מדבר על מכבי חיפה, והעניין של ההצהרה וכאלה, לא. מי שצריך להחליט על הדברים האלה, זה לא המאמן, או אפילו המנהל הספורטיבי, זה המועדון צריך להחליט.
פטר בוס עשה מספיק? בשביל לקבל כבוד, אתה יודע, מן הסתם הוא לא יוזכר בשום רשימה, האם, אתה יודע, הוא יכול לעשות משהו יותר מאשר מאמן הקודם שזכה עם אייקס להישגים ונשחט באינטר?
אני חושב שהריצה הזאת בליגת אירופה נתנה לו את העונה הבאה, ובעונה הבאה הקבוצה, אם הם יצליחו לשמור את רובם ביחד...
אם יגיעו ליגת אלופות, זה יהיה הישג מדהים.
כן.
אתה יודע, כי זה כדורגל הולנדי, אם אתה לא זוכה באליפות, אתה צריך...
גם הקבוצה שזכתה באליפות, לפי דעתי, צריכה כבר ללכת... לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל, אתה יודע, עם כל הכבוד, קבוצה כמו אייקס, עם כמה שהיא מבטיחה בליגה האירופית, היא יכולה לפגוש איזה אולימפיאקוס, או לא יודע, משהו כזה, נכון?
כן.
זה לא אולימפיאקוס, יכול להיות אולימפיאקוס, לא משנה, לא, זה יותר גרוע, אייקס יכולה לפגוש ארסנל, או לא ארסנל, השנה, אבל אתם מבינים מה אני אומר.
לא, כן, אייקס יכולה...
זה באמת יכול להיות מתנה אדירה עבורה להגיע לליגת אלופות, אם הם יעיפו את מוריניו ומנצ'סטר יונייטד בגמר כנראה, כן, וזה באמת, נאחל לפיטר בוס הרבה הרבה הצלחה, ומהאנשים שאנחנו מאחלים להם בהצלחה, לאנשים ששום איחול שלנו לא יעזור להם, כי די כבר תלך הביתה.
ונגר אאוט. אנחנו נכנסים למם, שבכל העולם, אתה יודע, מעלים את השלטים האלה של ונגר אאוט, אבל לפני ארסן ונגר, אני רוצה לספר לך משהו. ב-2013, אלכס פרגוסון, ארסנל, לא ארסנל, מנצ'סטר יונייטד הפסיד את האליפות למנצ'סטר סיטי שניצחה את QPR, ומנצ'סטר יונייטד ניצחו את סנדרלנד 4-0 או משהו כזה, והם כאילו זכו באליפות וחיכו שהמשחק בסיטי ייגמר, ואז אגוארו כבש וזה היה זה, ואז אוהדי סנדרלנד עודדו כאילו, וצחקו על שחקני מנצ'סטר יונייטד שחיכו בחצי מגרש.
שמע, לודי סנדרלנד אין הרבה על מה לסמוך.
בדיוק. ואז אלכס פרגוסון הטיל עליהם כללה, אוקיי? הוא אמר, החבר'ה האלה של סנדרלנד, אתם תזכרו את היום הזה. אנחנו לא נשכח אותו, אתם תזכרו אותו. מאז סנדרלנד, 190 יום רצופים בתחתית של הפרמייר ליג, הם הצליחו איכשהו לשרוד בשנים הללו.
190 יום?
190, סליחה, 190 משחקים. כן. לא ימים.
190 יום זה כולה שנה אחת. כן. לא, סנדרלנד כבר שנים ארוכות איכשהו נשארת בליגה, והשנה זה נגמר.
Match weeks, כלומר.
מחזורים.
משחקים, בדיוק. ימי משחק, הם בתחתית הפרמייר ליג, הם ירדו ליגה.
6 שנים.
ומאוד יכול להיות שכללת פרגוסון הזאת, הם לא עולים מחזרה יותר סנדרלנד. הם נראים פח אשפה וזה. אבל למה אני אומר סנדרלנד? שנייה, למה אני אומר סנדרלנד בהקשר של ארסנל? כי לסנדרלנד, כן, כי לסנדרלנד יש מאזן חוץ, יותר טוב משל ארסנל, מול הטופ 10 של הפרמייר ליג. איזה מביך זה,
מביך,
שארסנל, קבוצה עשירה מאוד, אחת מהקבוצות הכי עשירות באירופה, עם שחקנים לא רעים בכלל, אוקיי? תגידו מה שתגידו על מסעות אוזיל ועל אלכסיס סנצ'ס, שלא מופיעים בזה, שהם כל כך מפגרים טקטית.
אחרי קבוצה עם דפו.
שהם לא מצליחים לנצח יותר משחקים מול הטופ 10 בחוץ מאשר סנדרלנד. זה מביך. ובתור רועד ארסנל זה מביך. ואת כל הסיפור הזה שוונגר אמר שהוא יודע מה הוא הולך לעשות באפריל או מרץ, במרץ או אפריל, הוא לא אמר מה הוא הולך לעשות. המועדון עדיין בלימבו, יש כל מיני דיווחים שמביאים מנהל ספורטיבי, מרק אוברמרס, מאייקס, אלכס רוזן, מאופנהיים, מיכאל צוק, מדורטמונד.
ברגע שרומא לקחת מונצ'י, כל השאר, אתה יודע, זה שוונגר יעוף. לא, כי אין אף אחד מהם, הוא לא אישיות כל כך חזקה, שיכולה לאזן את וונגר בקבוצה כזו.
אתה צודק מאוד. וונגר, לא יהיה שום תקומה לארסנל, כל עוד וונגר שם. ראינו את טוטנהאם השבוע מנצחת את ארסנל בצורה שהזכירה לי איך ארסנל ניצחו את טוטנהאם בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שטוטנהאם היא מעין קבוצה כזאת בלי חזון, מפורקת, יש לה שחקנים פה ושם טובים, אבל מגיעה מול ארסנל ומתפרקת לחלוטין מול ברקאמפ ואיין רייט ותירי אנרי וכאלה, וזה נורא הזכיר לי את זה. אתה ראית את טוטנהאם חכמה, טקטית, עובדת פי 80 יותר טוב מארסנל. אתה יודע שאלכסי סנצ'ז, אוקסלי צ'מברלין וקיירן גיבס איבדו כל אחד את הכדור מול טוטנהאם 20 פעמים. כל אחד איבד את הכדור 20 פעמים. רמזי וצ'מברלין לבד, שהם היו במרכז המגרש חלק מהמשחק, איבדו 34 ביחד. 34
רמזי כדורים לא, ביחד. לא, רמזי לא רק כמו שהנתונים האלה מוציאים אותו.
לגמרי. ראינו רמזי אותו, יותר ראינו גרוע אותו. זה. ואתה יודע מה הכי מביך? שהרי קיין אומר, האמביציות שלנו הן יותר גבוהות מאשר לסיים מעל ארסנל.
והוא צודק.
והוא צודק מאוד.
עם כל הכבוד, זה לא כזה, כן.
ואתה יודע, פעם ישבו את דלה אלי לג'ק ווילשר, שדלה אלי כבש 10 שערים, ואז אמרו, ג'ק ווילשר, הוא כבש 10 שערים בכל הקריירה שלו, דלה אלי בעונה אחת. דלה אלי עכשיו כבש, בשתי העונות האחרונות, יותר שערים מאוזיל. בארבע עונות. אוקיי? זה לא בגלל אוזיל, לפי דעתי. אני מעריץ גדול של אוזיל.
הפרש השערים הכי טוב בליגה, כמעט 50. זה לא,
הם הקבוצה הכי טובה בליגה. הם הקבוצה הכי טובה בליגה.
ארבע הפרש אומר שלא.
נכון, אבל הם הקבוצה הכי טובה בליגה, גם מבחינת הכדורגל שאתה מראה, כי הרבה פעמים זה לא הנקודות, אוקיי? הכדורגל שהם עושים, המשחק לחץ הזה, המשחק ההתקפה הזה, הוא פשוט כדורגל מדהים.
לא, אני גם זוקף לרעתם, מה שצ'לסי אי אפשר לעשות, כי הם פשוט לא היו שם, את התצוגה המאוד אנמית שלהם באירופה. גם ליגה אירופית, גם ליגת האלופות, שאתה משחק כל כך חלש באירופה. אני לא, אין מה לעשות. זה ששיחקת ונכשלת, מבחינתי גרוע יותר מצ'לסי, שלא הייתה שם כי לא הוכיחה לנו אחרת, טוטנה מבחינתי לא הוכיחה שהיא יכולה לקחת תואר. בסדר, אין מה לעשות. משהו חסר שם. אני אפילו לא יודעת.
לפי דעתי זה ניסיון, כי הם קבוצה מאוד, הם מאוד, אין מה לעשות.
גם קיין לא מבוגר, אבל אתה מסתכל, יש הם בהגנה, יש להם אחלה שחקנים, ווקר, ורטוכן, שחקנים נהדרים, קישור, זה ה-obvious, זה אריקסן, זה דלה אלי, אתה יודע, הדרום קוריאני, איך סון?
סון הוא קישור חלוץ.
כן, איך היית קורא לו? הוא יותר חלוץ מאשר.
סון. הוא חלוץ, יותר חלוץ.
וכן, חלוץ על, הכל סבבה, הכל טוב ויפה, אבל חסר להם הגרוש ללירה. אני לא יודע אפילו להגיד מה, כי הם משחקים כל כך טוב.
אני חושב שמה שחסר להם זה בדיוק, דיברנו על הניסיון של בופון, זה בדיוק זה, הניסיון הזה.
לוריס, אתה יודע, הוא לא, הוא גם שם בגבוה.
כולם בגבוה, יש נתונים שמראים, אגב, מבחינת, זה לא שהם רכשו המון שחקנים בהרבה מאוד כסף, הם בנו קבוצה צעירה, יש טבלה שמראה שהם השיגו 147 נקודות בשנתיים האחרונות, והנט ספנד שלהם, הכסף שהם הוציאו נטו, כלומר רכישות מול הוצאות, סליחה, מחירות מול הוצאות, הוא 7 מיליון לירות סטרלינג, כולה. מנצ'סטר סיטי במקום השני, מבחינת ניקוד בשנתיים האחרונות, 270 מיליון לירות סטרלינג בהוצאות נטו, וארסנל, 97 מיליון לירות סטרלינג בהוצאות נטו, מקום שלישי. ליברפול הוציאה פחות נטו, 5 מיליון לירות סטרלינג, אבל השיגו 126 נקודות. כלומר, טוטנה בשנתיים האחרונות, מבחינת נקודות בלבד, הקבוצה הכי טובה בליגה.
יכול להיות שמה שחסר לנו פציעות, אתה יודע, דני רוז נפצע.
מאוד יכול להיות.
ורטוכן נפצע, קיין היה פצוע.
אולי עומק. אנחנו רואים את זה גם ב-NBA, שהעומק הוא מאוד משמעותי, בטח בשלבים האלה של העונה, ושחקן אחד שנפצע יכול להפר את כל הזה. כן, ינסן,
נגיד, שהוא החלוץ השלישי של הקבוצה. הוא הרבה פחות טוב מסון ומקיין. אבל אין הרבה קבוצות שיש להם שלושה חלוצי על, אתה יודע, ריאל מדריד זה באמת, זה לא פייר, שהוא אמר כבר הרבה פעמים הפעם.
אגב, ונגר כמובן סירב להגיד שטוטנהאם מעל ארסנל, ואין פאוור.
כי המציאות היא רק המלצה.
הוא גם אמר, כמעט רכשנו אתם בפה, שכמובן, כמעט רכשנו את
מסי. מי זה מעניין? מה זה משנה כמעט רכשתם?
ברור. הוא אמר שזה לא פעם אחת להיות מעלינו ב-20 שנה האחרונות, זה לא אומר כלום.
זה הרבה מעלים.
זה אומר המון, שטוטנהאם מעל ארסנל, זה אומר המון, כן? וזה אומר, מראה את הדעיכה, יש עוד הרבה סטטיסטיקות שמראות את הדעיכה הזאת.
זה 17 נקודות, כן, זה לא נקודה מעל.
ברור, ברור, עזוב, זה מראה את הדעיכה, אני לא מגן פה על ונגר חלילה. אתה יודע, אבל עשו כתבה נחמדה על what the world was like the last time טוטנהאם finished above ארסנל. יש פה הרבה דברים מצחיקים. למשל, מייקל ג'ורדן פרש מכדורסל בזמנו, ואז חזר וזכה באליפות. קוליו הוציא את הגנגסטר פרדייז, ב-1995 אמזון מכרה את הספר הראשון שלה, ומייקרוסופט הוציאה את ווינדוס 95. אתה רואה תמונה של ביל גייטס שם, אנחנו נעלה את זה, אבל זה רק מראה כמה העולם משתנה.
נשים את זה על ה... נשים את זה כקאבר. נשים את זה כתמונת קאבר. את התמונה הזו.
אז לפי דעתי זה סוף עידן של ארסנל, וראיתי גם כן, הבעלות בארסנל היא סטן קרונקי, הבעלים, הוא לא אכפת לו מהצלחות ספורטיביות, הוא אפילו אמר את זה הרבה פעמים, אבל גם קולורדו רביץ, הקבוצה שלו בכדורגל ב-MLS, האוהדים שם יוצאים נגד ההנהלה. הם אומרים, מה אתם עושים? אתם לא יודעים מה החיים שלכם. נראה לי שארסנל כמועדון גדול זה משהו שהוא מאוד יכול להיות שאם ממשיכים ככה, ואם ונגר ממשיך, ככל הנראה הוא ימשיך, אנחנו באמת מדברים על סוף עידן של ארסנל כקבוצה גדולה. זה מאוד עצוב. קבוצה גדולה שלא עצובה, זו צ'לסי. הם לא כל כך מרשימים, במשחקים האחרונים, לפי דעתי, אתה יודע, הם קצת נגמר להם הדלק, אולי, אולי גם כן, שם יש איזה בעיית עומק או משהו?
מה זה בעיית עומק? הם רעלים את פדרו. פדרו תן את הגז. מה זה? כי תקשיב, you're only as good as the competition והצ'אלנג'. מהבחינה הזו, צ'לסי עם ארבע נקודות הפרש שנשארו סך הכל ארבעה משחקים לשתיהן. נכון, ארבעה? כן, ארבעה משחקים. אתה יודע, זה מה יש, אין ליגת אלופות, אין יותר מדי, אני דווקא חושב שזה לא עומס, אני חושב שזה דווקא העובדה שהם עושים את המינימום כדי לקחת. כי למה?
יכול להיות.
אתה אמרת, זה קריירות מאוד ארוכות, וזה הרבה לחץ, והם עושים את זה בלי, אתה יודע, בלי הס, בלי פס.
יכול מאוד להיות. לפי דעתי, אחת מהסיבות שהם קצת דוחים, זה דיגו קוסטה, הוא כבר... יש דיווחים בסין שהוא חתם בטיאנג'ין
בים בכסף
ב-600 אלף לירות סטרלינג בשבוע.
הוא עדיין שווה 52 מיליון.
ככל הנראה הם הרכישו אותו ב-50 מיליון לירות סטרלינג, משהו כזה. אז מאוד יכול להיות שאתה יודע, צ'לסי כבר התחילו בעצם בהרבה מובנים להתחיל, הם התחילו כאילו את העונה הבאה כבר, ואני חושב שקונטה עכשיו עובד מאוד קשה בשביל לשמור את הריכוז של הקבוצה, במובן הזה טוב מאוד שהם עלו לגמר הגביע מול ארסנל, אתה יודע, לתת להם עוד איזה מטרה מול העיניים, אבל כן, אתה יודע, הם צריכים לעשות את העבודה מקצועית, והמקצוענות שלהם תימדד פה, אתה יודע, איך הם יצליחו בעצם לסיים את העונה, בינתיים הם עומדים במשימה טוב.
יכול מאוד להיות שהם יעבדו גם את החלוץ השני שלהם, או את הפורוד השני שלהם.
עזרד,
כן.
אוקיי, איפה, כאילו יש דיווחים שריאל מדריד הגיעו איתו לסיכום. איפה אתה תוקע אותו בפאקינג ריאל מדריד?
במקום אורטה.
את עזרד במקום אורטה?
כן.
אבל זה, הוא לא
זה,
חלוץ.
זה לא, אני אומר שינוי סגל. מה יקרה?
לא, אבל תחשוב על זה, יש את...
אתה אומר בהנחה שנשארים באותו מערך בדיוק.
כן, עזוב, יש את איסקו, גארת' בייל, שכנראה לא עם אחר, בנזמה, שכנראה לא עם אחר, רונלדו.
הילד.
הילד ההולנדי.
הילד ההולנדי ספרדי, כן. אמא הולנדית, אני...
אתה אמא, אתה כמו היהודים. איפה אתה תוקע את עזר בדיוק? באמת, איפה אתה תוקע? ויש לך עוד שחקנים שאתה רוצה לעלות?
לצערם של אוהדי מדריד, זה לא תמיד השיקול הראשון שאומרים, שבונים במדריד הרבה פעמים מביאים כוכבים.
אוקיי,
אז... בוטנים למאמן להסתדר.
אני לא הייתי מביא את עזר. אוקיי, נגיד... כמה כוכב גדול עזר הוא יותר, נגיד, מאיסקו? אני מדבר על רמה ספרדי. הטכנית.
בוא נדבר נטו, העובדה שהוא ספרדי ואהוב על ידי הקהל.
לא, באמת. האם עזרד, נגיד, אוקיי, בוא נעשה את זה ככה. יש לך 10 דקות לתת לעזרד או אסנסיו. למי אתה נותן אותה?
אני לא חושב שיש... אני לא בטוח מי יותר טוב.
בדיוק.
אני לא בטוח יותר טוב.
מי יותר משתלם לך לטווח הארוך.
אז לא, אני לא בטוח יותר טוב עכשיו.
אז אני לא מבין למה הסיפור על הזארד הוא סיפור בכלל. אני די בטוח שהוא הולך להישאר. לא יודע. איך שאני רואה את זה, אני לא רואה את צ'לסי מפסידת האליפות, כמובן.
שמע, הוא רק בן 26. יש לו עוד שנה. אתה יודע, הוא יכול גם לעבור שנה אחרי זה, כן? מצד שני, הוא ראה מה קרה. היה לו שנה שהוא היה שחקן העונה, ואז... קריירה כמעט, אתה יודע, נתקעה לגמרי.
בגלל מוריניו?
כן. לא, מה זה מוריניו? שנה לא טובה. גם מוריניו, בטוח גם מוריניו. ואז שנה אחרי זה שוב טוב. אולי אומר עצמו, אני לא אחכה לשנה הרעה. אני אנצל עכשיו כדי לחתום על חוזה מטורף בספרד.
יש לו חוזה מטורף גם
באנגליה. לא, אבל זה עדיין ריאל מדריד, זה עדיין...
נכון, זה עדיין ריאל מדריד, אבל זה צ'לסי, בליגת האלופות, קונטה, אחד מהמאמנים הכי טובים בעולם.
שהוא היה ילד, החלום הוא היה ריאל מדריד, לא צ'לסי. בטוח.
אני לא יודע.
לא, נו מה, צ'לסי אז לא הייתה...
בסדר, אבל אני לא יודע.
בעת שבן 26, שהוא הילד, אולי צ'לסי כבר הייתה. נכון.
אני לא יודע, אני באמת שאני לא... אני לא יודע, אני לא יכול להיכנס לתוך מוח של שחקן, אבל כאילו באמת, אתה יודע, אתה במקום הכי טוב בעולם מבחינתך, מבחינת סטטיסטיקות וכאלה, רואים את זה.
בוא נדבר על... בסדר, אז אני אומר, בוא נדבר על המקום שהוא לא המקום הכי טוב בעולם, שזה התחתית של הליגה האנגלית, ובדרך למקום שהוא ממש בעייתי בעולם, שזה הצ'מפיונשיפ, מקום שאם אתה מגיע אליו, לא בטוח שתצא ממנו. סנדרלנד עם 21 נקודות ירדה, מידלסבורו עם 28 נקודות...
יורדת.
יורדת. חבל, קבוצה לא רעה בכלל.
הם הגיעו, הם הגיעו דווקא, הם די הצליחו מול מנצ'סטר סיטי, כבשו הרבה שערים מולה. מנצ'סטר סיטי זה סיפור גם כן, אתה יודע.
מבאס מאוד.
מבאס מאוד. כי אני אגיד לך משהו, זה שילוב כזה. פפ גוארדיולה היה צריך לקחת חופש לפני שהוא מגיע למנצ'סטר סיטי, בשביל להכין את הקבוצה הזאת יותר טוב. אבל הקבוצה הזאת היא בנויה ממש מחורבן, מרמת ההגנה שלא יכולה לעמוד בלחצים האלה, אתה יודע.
חסוס חזר, בוא נראה מה יהיה איתו.
ז'זוס, יש לו סטטיסטיקות מדהימות.
בזמן שאני מחפש, אני מסתכל, סוונזי נגד הל, שלושה משחקים לסוף, שתיהן לא בעונה מבריקה מן הסתם, אחרת הם לא היו איפה שהן נמצאות, קריסטל פלאס כנראה כבר לא תראה את שש הפרש מהקו האדום, סוונזי נגד הל פחות או יותר זה העניין, הבדל של שתי נקודות ביניהן, אני ממש רוצה שסוונזי תישאר.
סוונזי חשובה לליגה.
סוונזי זה מייצגת את הוולשים.
לא, הם גם, לאורך השנים, תראה, הקבוצה סוונזי, הם סיפור די עצוב מבחינת בעלות בסופו של דבר, כי הם היו קבוצה בבעלות 20% אוהדים, שעבדה נפלא עם האוהדים שלה, והם הצליחו לעלות אותה מהליגה הרביעית עד לפרמייר ליג, ובפרמייר ליג הם התנהלו מצוין, ואז היה שם איזה חתול שחור שעבר, ברבור שחור, זה הסמל של סוונזי.
ברבור שחור זה גם סמל, שאתה יודע, לקריסה כלכלית.
ואז...
מעורה בלא צפוי, לא?
כן. ואז הגיעו זוג אמריקאים, ורכשו את המועדון בניגוד לדעה של האוהדים, ואז הם בעצם התחילו להתחרבה שם עם מאמנים, פיתרו את גוידלין, בוב ברדלי וכאלה. המאמן כרגע, פול קלמנט, הוא אחלה מאמן, עוזר של אנצ'לוטי במשך הרבה מאוד שנים, היה וקשל בדרבי קאונטי, אבל אנחנו רואים בצ'מפיונשיפ שדרבי קאונטי זה מעין בית קברות למאמנים. בכל זאת, המקום היחידי שסטיב מקלרן הצליח בו בשנים האחרונות. ויש להם שחקן פנטסי, אחד מהטובים בכל הזמנים.
שחקן, הוא כרגע, גילפי, בנבחרת העונה,
גילפי סיגרסון.
הבן של סיגר.
הבן של סיגר.
לא, זה דקה, אתה יודע, מי שלא מכיר, שמות משפחה איסלנדים זה קיארטינסון, זה כי הוא הבן של קיארטן? כן, קיארטן. סיגרסון הוא הבן של סיגר...
ביורו היה כזה אפליקציה כזאת, שאתה יכול למצוא את השם האיסלנדי שלך. אני אחפש את זה.
גילפי, גילפי, קיצור. השחקן היחידי בסוואנזי, שאם תרד, יריבו עליו. אני מניח שיורנט, עם כל הכבוד אליו, הוא לא שחקן שאתה רב עליו.
בגלל הגיל שלו.
נכון.
למרות שכשיורנט משחק, הם משחקים הרבה יותר טוב.
הרבה יותר טוב. הוא רק ב-32, אבל זה לא... סיגרסון, 27, שיא הקריירה, משחק כאילו בשיא הקריירה, זה גם ביתות חופשיות, זה גם מאמץ, זה קילומטרים, זה טכניקה.
אתה רוצה לשמוע את השם האיסלנדי שלי?
תן לי.
אוריאליאר יוסינסון.
אוריאליאר, יפה, אהבתי.
אבל, אפרופו סיטי, לפני שאנחנו עוברים ל-NBA, סבבה?
רגע, רק תן לי איזה, מה אתה אומר, יישארו או לא יישארו?
סוונזי, כן.
יישארו?
כן.
אני חושב שלצערם, הל מתחברת לקראת סוף העונה.
הל הם סיפור מצוין ומאמן אדיר, מרקו סילבה מאמן באמת אדיר, ואני בטוח שיהיה לו עתיד גדול בכדורגל כמאמן, כי באמת הוא שינה את הקבוצה הזאת.
יש להם משחק נגד סנדרלנד עכשיו.
גם לסוונזי יש משחק נגד סנדרלנד. לסוונזי, לפי מה שאני ראיתי, יש להם את הריצה הכי קלה לגמר, ויש להם מאמן מצוין שיודע לנהל את הקבוצה. אבל שנייה, נתון על גבריאל ז'זוס, כן? היו לו 7 משחקים בפרמייר ליג, הוא שיחק 7 משחקים, 6 ביתות לשער, 4 שערים, 2 בישולים. ופפ גוארדיולה אמר, אי אפשר היה לדעת איפה העונה שלנו הייתה, אם ז'זוס היה בריא. כי פניתי עליו.
אתה יודע איפה העונה הייתה? אותו מקום.
לא בטוח.
אותו מקום.
לא בטוח.
זה לא... אין, שחקן אחד לא עושה כזה.
פיין מרג'ינס, מה שנקרא. וגבריאל ז'זוס היה שם, הם היו יכולים לנצח משחקים שהם עשו טקו בהם. אי אפשר לדעת.
הם היו יכולים לנצח את מונקו ולחטוף בראש מיובי עכשיו, כן?
אולי.
טוב. NBA?
כן.
קדימה. מה אתה אומר?
אתה יודע שלברון ג'יימס הוא שחקן לא רע?
הוא טוב בצורה מכיסה.
היה שם הקטע נגד טורונטו, שהוא נתן כמה מסירות, הוא עשה, עשו עליו דאבל טים. אתה יודע, דאבל טים זה מראה שכאילו חושבים שאתה שחקן ממש טוב, וצריך לשמור עליך שני שחקנים. אתה יודע, גם הגובה שלו, גם הגודל שלו, וגם הראיית משחק שלו, הוא נתן כמה מסירות שם, שלא היו מביישות את ג'ון סטוקטון, לא היו מביישות את מג'יק ג'ונסון. יש לו שכל כדורסל מדהים.
הסיבה היחידה שאנחנו משווים אותו, אתה יודע, אנחנו כאילו לא רוצים לפאר אותו יותר מדי, אבל אני חושב שגם כרכז הוא יותר טוב מסטוקטון, הוא שומר יותר טוב מ-99.9% מהליגה הזו, הוא באמת רמה מעל המשחק.
ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, הם בסוף העונה, הם כבר התחילו, אתה יודע, אין דבר כזה לסרוק זין. כן.
המשחק בבוסטון הוכיח שאתה יודע.
בדיוק. אז הם כאילו קרסו וזה, ואז הגיע למשחק בבוסטון, לברון ג'יימס אמר, טוב, אני לברון ג'יימס של הפלי אוף, ונתן פשוט בראש לבוסטון.
אמרי ג'יימס, לטורונטו,
ביץ'. עכשיו נגד טורונטו, אני לא רואה טורונטו לוקחת משחק, יכול להיות שזה ישתנה, אתה יודע, מי ששומע את זה וזה, אבל בסופו של דבר, אתה רואה מה זה השחקן הכי טוב בעולם כרגע, וזה לברון ג'יימס, והמטרה שלו להגיע כמה שיותר מהר לגמר, בפחות פציעות וכו'. רק מייקל ג'ורדן קלה יותר נקודות ממנו בפלי אוף.
זה תכף ישתנה.
והוא יהיה כנראה מספר אחד בפלי אוף, אולי עד סוף
העונה. תחשוב איזה מתסכל, זה תראה לחבר'ה נגיד עכשיו בקליפרס, קבוצה שצריכה to blow it up, קבוצה שצריך לפרק, קבוצה גמורה, סוס מת. חבל סטיב בלמר,
תעביר. אני כל כך רוצה שקריס פול יגיע לסן אנטוניו.
אז הנה הקטע. אז קריס פול יכול לעבור לסן אנטוניו, שזה המעבר שנראה לי כיפי, במקום טוני פארקר כזה, שמגיע לפופ, שחקן על נוסף, שישחק לצד קוואי, מגיע לקוואי. אבל אני אומר, הוא לא יכול לחשוב אפילו ללכת למזרח, כי עם כמה שגולדן סטייט מפחידים, לברון נראה כאילו אין שום דבר שימנע ממנו להגיע לגמר הליגה, כל שנה שהוא במזרח.
אוקיי. איזיה תומאס.
באמת שומעים את זה אחרי שבוסטון העיפו אותם. שבועיים אחרי. אני שוב יצאתי טמבל.
הלוואי. אני חושב תראה, קליבלנד היא קבוצה מאוד מבוגרת.
מאוד.
מאוד מבוגרת. היא כבר אין לה את זה לא לברון ג'יימס של מיאמי, מבחינת הסגל שיש לו, שהוא היה הסגל הגנתי חזק מאוד. אני לא זוכר, אתה זוכר איך מיאמי שיחקה של לברון? אם הם היו רוצים לעצור מישהו, הם היו עוצרים מישהו.
ראיתי את המשחקים האלה, ליד קואוץ' שמיר, שהביא לי בראש של חוסר המנתי וכנוסה, והסביר לי את הדברים הקטנים, האיש מבין כדורסל, מה לעשות. כן, הם שיחקו הגנה מדהימה.
אז הם לא, קליבלנד הם לא קבוצה כזאת. מעניין יהיה לראות אם בוסטון, השנה אין לה את האיכות לפי דעתי. יש לה את איזיה תומאס, באמת מדהים, שחקן מדהים, סיפור חיים מדהים. אני ממליץ לכם, גם היום בפייסבוק המלצתי, אבל אני ממליץ לכם לקרוא כתבה עליו בבוסטון גלוב, שמספרת מי זה הבן אדם הזה, שהוא באמת בן אדם מדהים, אתה יודע, אתה לא יכול להיות לא מדהים כשאתה 1.75 מטר, ואתה נכנס מול 2.10 מטר כל משחק, ואתה קולע לו על הראש.
ואתה
משחק
קריס פול 4 סנטימטר מעל, וזה, אתה רואה איך הגובה כאילו שומר אותו אחורה.
יכול להיות שהגובה הוא איזיה תומאס לא נותן לגובה לפגוע בו, לפי דעתי, כמו, כן, לא, קריס פול נותן לגובה שלו לפגוע בו, ואנחנו רואים את זה בפלי אוף. הוא לא מצליח להוביל את הקבוצות שלו בפלי אוף. אוקיי, שמים עליו לחץ, מונים ממנו.
הכל יחסי, כן, הוא ניצח משחקים, הוא ניצח לבד משחקים ביוטה.
ברור, ועדיין.
לבד, אתה יודע.
בסדר, ועדיין הוא לא מוביל קבוצות בפלי אוף. ואנחנו כן רואים את איזיה תומאס כן מוביל, בפלי אוף השני שלו בבוסטון, הוא כן מוביל את הקבוצה הזאת, וזה אחרת לחלוטין, כמובן.
שני משחקים מדהימים בבית נגד וושינגטון, הלילה בקרב אגרוף הפסיד.
אבל איזיה תומאס הוא מדהים בקטע הזה, ואותי מעניין לראות מה בוסטון עושה בקיץ. אתה יודע, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה קורה בדראפט וכו', אבל מאוד יכול להיות שבוסטון יכולה להוסיף לעצמה שני שחקני על בדראפט הזה, ואז אני לא יודע כמה לברון ג'יימס יכול להגיד, יש לי את הקבוצה הכי טובה במזרח. כי הוא תמיד עם הקבוצה הכי טובה במזרח.
כרגע אין עוד שחקן על בבוסטון, אל אורפורד, שהיה נתפס כשחקן כזה לפני שהוא הגיע, עכשיו ברור שהוא רול פלייר.
הוא אחלה רול פלייר, הוא רול פלייר מצוין.
מצוין.
הוא סנטר, לפי דעתי, חכם מאוד, עושה הגנה מצוינת. הוא יודע למסור. לא, הוא משחק סנטר.
הוא מרווח, הוא זורק מרחוק, הוא מוסר.
מרווח, הוא נותן אחלה חסימות, לא חסימות בלוקים, חסימות פיקים.
כן.
זה שחקן כאוהד בוסטון, שאתה רואה אותו עולה על המגרש, אתה אומר, אוקיי, אני סומך עליו שהוא יעשה את הדבר הנכון. משהו שאתה לא יכול להגיד על רוב השחקנים של בוסטון. כן? אבל אתה אומר...
סמארט.
סמארט, אתה יודע, אתה יכול להגיד, הוא יעשה את הדבר הנכון בהגנה, אולי.
אולי.
אבל אתה יודע, בסופו של דבר יש לך שני שחקנים שאתה סומך עליהם בבוסטון, איזיה תומאס והל הופורד, ויהיה מעניין לראות אם הם יצליחו להביא את גורדון היוורד.
זה דראפט של גארדים. אז אתה חושב שהם כנראה ייקחו גארד בסבירות מאוד גבוהה, כי הם יבחרו גבוה, כי זה דראפט של גארדים מאוד טובים, והם כנראה, אני מאמין שהם יחליפו את הגארד הזה. כי אחרי התצוגה הזאת, במהלך העונה היה דיבורים שבול יחליף את איזיה תומאס.
לא, זה שטויות.
היה כל מיני שטויות. יביאו אותו, יחליפו את תומאס, ידע, ידע. אחרי התצוגה הזאת, והפופולריות שתומאס זוכה לה בבוסטון, שלפי עיתונאי ספורט אמריקאים בשם ביל סימנס ואביו, נראה כאילו מאז פירס וגרנט לא היה דבר כזה, זה מאוד הגיוני.
כן.
אומרים שאפילו יותר, כל הסיפור האחרון הזה מדגיש את זה. שמע, זה היה תצוגה מכוננת.
לגמרי.
זה היה תצוגת אלן אייבר, אנחנו מדברים על המשחק השני של בוסטון נגד וושינגטון, שבו
53 נקודות.
הוא ווול התפרעו אחד על השני, עד שאחד מהם נפל מהרגליים.
29 נקודות ברבע הרביעי ובהערכה.
מי שלא ראה את המשחק,
היסטורי.
אתה חושב, זה נראה כאילו זה היה איזה נוקאוט, אבל במהלך עד הרבע הרביעי, וול הוביל.
כן.
וושינגטון שיחקו לא פחות טוב, וול נראה בלתי יציר, ואז היא צ'וקט, ו...
לא הייתי אמר צ'וקט, לפי דעתי, אתה יודע, נגמר לו הדלת.
בסדר, אז זה מה יש, אתה יודע, הוא הוביל כל המשחק, ואז הפסיק. אתה רואה, במשחק השלישים כן ניצחו, ותומאס לא. ותומאס לא, זה היה תצוגה מדהימה, הוא היה נראה בלתי יציר, כמו שאלן אייברסון היה נראה בלתי יציר.
כן, ויש הרבה כתבות עכשיו על איך שחקן כזה נמוך מצליח כל כך, אז אנחנו נשים את הלינקים לכתבות האלה, ואנחנו לפי דעתי נעבור לחלק הבא.
עוד נתון, חלק שני, שגם הוא, בחסות איסטה ספורט, שרוצה להזמין אתכם לגמר היסטורי בין יובה לריאל מדריד, שבו, איזה נחס אני עושה פה, שבו זידן יפגוש את קבוצתו לשעבר, ובו בופון אולי ייקח גביע אירופה לאלופות בפעם הראשונה.
הראשונה, כן.
כן, הראשונה.
אגב, אפרופו פטר בוס וכאלה, שדיברנו עליו בחלק הקודם. כן.
רגע, רק נסיים את החסות, שאם תגידו, תגיד מה שאתה צריך להגיד,
עושה לי את זה כשדסקל אומר בג אנד פרסינג,
תקבלו הנחה של 15 יורו לראש, וכדאי שעשו את זה באיסטה ספורט, מכל הסיבות שכבר ציינו, ואנחנו נציין ונמשיך לציין, פשוט חוויה טובה ובטוחה. הלאה.
אפרופו פטר בוס, שאימן בישראל וזה, פאולו סוזה אימן גם כן בישראל, והוא מאמן היום בפיורנטינה, ואתה יודע מי היה איתו בקישור, שבו הוא היה בגמר ליגת האלופות?
פלטיני?
לא,
זה לא היה...
זידן וקונטה.
רגע, פלטיני זה עשור אחורה בעצם.
כן, זידן וקונטה. תחשוב על זה.
כן.
פאולו סוזה, זידן וקונטה. תלמידים של מרצ'לו
אוליבה. זה 97 עד 2000? הם היו? זידן עבר לתחילת שנות 2000, נכון?
96 עד 2002. אחר כך נבדוק.
כן.
למה אחר כך? יש לנו חבר בשם גוגל.
רגע, אז בזמן שאתה מדבר, אני רק אגיד שלפרק הזה...
הוא זידן עשה לנו סטיב קר. או לארי ברד, פרק 33, לארי ברד.
כן.
היי, הוא פשוט לא היה יכול להגיע.
ככה יקרה הפרק, עוזי דן עשה לנו לארי ברד.
סטיב קר, לארי ברד, אנשים שכחו מזה. לא, זידן היה עד 2001 ביובנטוס, מ-96 עד 2001. בקיצור, שאלתם אותנו שאלות, עוזי בגלל שהוא לא יכול להגיע, לא יכול להגיע, אז אני אענה על השאלות שאני יכול לענות.
תרגיש טוב עוזי.
תרגיש טוב, עוזי, אוהבים אותך, אנחנו פה איתך, אתה, הרוח שלך, כמו שהרוח של קר עוזרת לגולדן סטייט, הרוח שלך תעזור לנו כאן. אז שאלות, ראם, אתה תקריא ואני אענה?
אני, לפני שאנחנו נפתח שאלות מכאן, אני אשאל אותך שאלה.
אוקיי.
האם אתה ראית את אחד מקרבות האגרוף הכי טובים אי פעם במשקל הכבד? אני לא מגזים, אי פעם במשקל הכבד.
לגמרי, אחד מהקרבות האגרוף הכי גדולים. כן, ראיתי. אנחנו מדברים על אנטוני ג'ושוע נגד ולדימיר
קליצ'קו.
קליצ'קו, איזה בן אדם ענק הוא. הבן אדם חוטף פעם ראשונה שהוא נופל 3 פעמים במהלך קרב. פעם ראשונה בקריירה שלו, בגיל 41. הוא מתאושש אחרי שהוא מפסיד את האגרוף ונותן נאום לכבוד המנצח ולכבוד האנשים שבאו לוומבלי, מילאו את וומבלי בשביל לראות את זה.
קלאסיקט.
קלאס אקט לגמרי, אתה יודע, תמיד דיברו על זה שהוא מתגרף משעמם וכו'. יש לי תחושה תמיד שאחר כך מסתכלים על זה ואומרים, וואי, בוא נע, זה היה אחלה מתגרף. אוקיי, הוא היה משעמם? לא, הוא לא היה משעמם, הוא היה
לא, אחלה מתגרף. לא, זה היה קרב מדהים, כן. ואתה יודע, זה יכול לגמר כל כך שונה.
פעם ראשונה שג'ושוע נפל, פעם לא, ראשונה בקרה שלו שהוא נפל.
למה הוא נפל? כי יש משהו, שאתה מתחרה בספורט זירה, שמירה על ההורמונים, פשוט על העניין של, יש לך, אתה מפוצץ באדרנלין, וטסטוסטרון, והכל, ואתה ב-high pace, זה לא כדורגל שאתה צריך למשוך עכשיו שעה וחצי, כי זה יכול לגמר מיד, והוא כבר עמד שם, והוא היה בפוזיציה של מוחמד עלי, זה התמונה שראיתם בטוויטר, עומד שם, אתה יודע, בדיוק הפוזיציה של, עם היד פרוסה הצידה, הצילום הזה של בן אדם שחור, איקוני כזה, מעל הבן אדם ששוכב למטה, אבל הוא קם.
הוא קם.
וזה לא נגמר, והאדרנלין דאמפ, שזה משהו שהרבה רואים ב-UFC, כי זה סיבובים הרבה יותר קצרים ואינטנסיביים, והוא לא נראה כאילו יש לו את זה יותר, והוא התחיל לחטוף.
ג'ושוע.
כן. את המכות של החיים, באמת, את המכות של החיים.
זה היה בסיבוב החמישי, שהוא תקף את קליצ'קו, במטרה להרוג אותו.
כן.
כן? ואתה יודע, אתה נותן את הספרינט הזה באמצע מרתון בעצם, והוא חשב שהוא יגמור אותו, והוא לא גמר אותו.
לא.
וזה היה פשוט קרב אייקוני, באמת, זה היה קרב
הוא
אייקוני.
הוא לא גמר אותו, ואז הקרב בעצם התהפך לגמרי, וזה היה בקצב של ניצחו מנקודות לקליצ'קו, בגלל שזה היה סיבובים של 10-8, כל סיבוב אגרוף, מה שנקרא 10-מה סיסטם, זה 10 נקודות למישהו, ואז או 9 או 8 או 10 לבן אדם השני, וזה היה סיבובים של 10-8, זה היה נראה בדרך להחלטת שופטים לכאן או לשם.
אבל ג'ושוע באמת עם כוח, עם נחישות בריטית, אתה יודע.
זה כושר גופני מדהים.
כושר גופני, תושש מכל הקרב הקשה הזה מאוד מבחינתו, כי הוא בדרך כלל גומר את הקרבות יותר מוקדם.
הוא הלך על הגרון, מה שנקרא.
כן, וממש ניסה לסיים את
זה. שכל פעם שקליצ'קו קם בסיבוב ה-11, הוא תקף שוב, עד השלב שהשופט אמר שהוא had enough.
כן, זה ממש הראה שלג'ושוע אין רק את הגוף ואת האתלטיות ואת הטכניקה להיות מתאגרף על, יש לו גם את האישיות. ואני חושב שג'ושוע אמר את זה גם כן, שאיגרוף בסופו של דבר זה אישיות, ואני חושב שלג'ושוע יש אישיות, ובאיזשהו מקום, גם דורפן כתב על זה, האיגרוף נראה שכאילו הוא חוזר, היה איזה דעיכה כזאת, אבל נראה, אתה יודע, פתאום גם ג'ושוע כזה, וגם אולי איגרוף בין פלויד מייוודר לקונר מקרגור.
לא, יש לך את גלאבקין, את טריפל ג'י, ויש לך את וורד, ויש לך את כל מיני...
בדיוק. וכאילו יש איזה רנסנס של האיגרוף.
הבעיה הכי גדולה היא שאין מלסים מול ג'ושוע.
במהלך הסוף שבוע יש קרב של סינקו דה מאיו, כאילו הקרב של יום העצמאות המקסיקני, של קנלו אלוורז מול ג'וליוס סזר שוויס. גם כן קרב שאמור להיות ממש ממש מעניין. קנלו הוא מקסיקני ג'ינג'י, שבטח בגלל זה הוא חטף מלא מכות, והיה צריך להתמודד איתם, אבל זה ממש, אתה יודע, יש כאילו איזה פריחה של האיגרוף, ואני בתור חובב הענף הזה, ממש ממש מבסוט ממנו.
הבעיה היחידה כרגע, ג'ושוע הוא הכוכב הכי גדול כרגע במשקל הכבד, כולל UFC, תן לי נגיד לך, כולל UFC, המשקל הכבד זה בעיה, זה מסורתית בעיה, כי אנשים שהם נורא גדולים ונורא אתלטים, מוצאים את עצמם הרבה פעמים בענפי ספורט אחרים, אנשים שהם נורא קטנים, כמו המשקלים הקטנים של אגרוף, לא יכולים להיות כמעט שום דבר אחר ברמה הכי גבוהה מבחינת ספורט בעולם, אז הם הולכים להתאגרף. פלויד מייוודר, כמו שאתה רואה אותו, יכול להיות או מתאגרף על,
או איזיה תומאס, שהוא חבר שלו.
לא, הוא לא יכול להיות איזיה תומאס, הוא לא, אין לו 1.73 מטר.
אין לו 1.73 מטר?
לא, תבדוק שנייה, את פלויד, לפי דעתי אין לו 1.70 מטר. לפי דעתי הוא 1.68 מטר כזה.
באמת?
1.60 מטר, כן, הוא איזה טייני.
לא, אני חושב שיש לו 1.75 מטר, לא? אבל אוקיי, בוא נראה.
תבדוק, אני אופתע.
1.73 מטר.
1.73 מטר יש לו?
הוא כמו, טוב, תראה, מייק טייסון הוא 1.78 מטר, כן? כאילו זה לא...
אבל טייסון זה באמת, הנקודה היא שאנשים גדולים מגיעים ל-NFL בארצות הברית, או מגיעים לענפי ספורט אחרים, וזה נדיר. אין הרבה טלנט ברמות הכי גבוהות של ה-heavyweights, ואתה מסתכל עכשיו על אנטוני ג'ושוע, מה יש לו קדימה, אין, זה בעיה. א', יש קרב חוזר נגד קליצ'קו, שזה זכותו של קליצ'קו.
יש את טייסון פיורי.
טייסון פיורי כרגע שוקל 400 פאונד,
נכון,
בצורך העניין.
אבל טייסון פיורי הוא bad guy, אולטימטיבי, וזה יכול להיות אחלה שואו.
זה יהיה אחלה שואו, זה יהיה קרב נוראי, אבל בסדר, כי זה הקרבות של טייסון פיורי, זה מה שהוא עושה. זה יהיה חגיגה גדולה לאנגליה, תבינו, הוא מחר את ויימבלי סטדיום,
כן, זה מדהים.
שניהם.
זה מדהים, זה מדהים, לפי דעתי. אתה יודע, ודורפן כתב את זה, שוב אני מזכיר דורפן, ואנחנו גם ניתן תנין כזה, שזה מה שהאיגרוף צריך לעשות, קצת לצאת מלאס וגאס, קצת, אתה יודע, ללכת באמת כמו...
האיגרוף הוא לא באס וגאס, אתה יודע, קליצ'קו הוא בגרמניה כמעט תמיד.
נכון, אבל אתה יודע, לצאת משנייה, לצאת מלאס וגאס, לצאת מגרמניה, ללכת לאצטדיונים האלה, אתה יודע, להיות כמו רמבל אין דה ג'אנגל, אתה יודע, וללכת להילחם במנילה וכאלה.
צריך דמות גדולה מהחיים, ואנטוני ג'ושוע יכול להיות הדמות הזו. פלויד הוא לא דמות כזאת. אתה לא, מישהו מדינה זרה שלא אוהב אגרוף, לא יגיע לראות את פלויד.
אבל שנייה, אוקיי, רק שנייה. נגיד פלויד מייוודר, כן, אם היה לו אומץ, אתה יודע, אומץ לעשות את זה. הם לא היו...
לא, 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 מה זה? מה כמובן אומץ לעשות את זה?
לא, שנייה, אומץ לעשות, חכה, לעשות, ללכת, לעשות קרב מול קונר מקריגור בדבלין. באצטדיון אביבה בדבלין. זה יכול להיות מדהים, זה יכול להיות
בטוח שלא יהיה, אולי זה יהיה עוד קרב ביניהם.
יש דיבור על לס וגאס,
לא, אז השני, אתה יודע.
אתה יודע, אז כאילו אתה יכול לעשות את זה, ובאמת צריך לצאת מאזור, האגרוף באמת צריך לצאת מאזור הנוחות שלו, ובאמת להגיע, אתה יודע, קרב אגרוף אדיר בבלומפילד.
אז אם אתה רוצה את הנישה, יש heavy weight, תכף נסגר את השם שלו בניו זילנד, שהוא אחד החבר'ה הטובים, זה הקטע באגרוף, בניגוד ל-UFC, זורקים אותך מול פחיות 19 פעמים לפני שאתה מגיע, לפני שזורקים אותך ליריב אמיתי, אז קשה לדעת, אבל יש יריב ניו זילנדי, וזה יכול להיות מגניב אם זה יהיה באמת שם, או באוסטרליה, מדינות שמאוד מאוד אוהבות...
ספורטאים, וספורט.
וספורט זירה.
יאללה, שאלות.
אוקיי, אז השאלה הראשונה שנתחיל איתה, זה שאלה מאורי מרגל. האם הליגה הגרמנית עושה משהו כדי להציל את עצמה? האם יש לה בכלל כוונה להתערב, או לכל הפחות להיות מודעת, האם מודעת למצב? אני מניח שהכוונה שלו הייתה לעצם השליטה הבלתי מעוררת של הבווארים ממינכן, של בייר מינכן, שכמו ביובנטוס באיטליה, בעצם כל שנה נפתחת בשאלה היחידה, האם היא תיקח חליפות או לא תיקח חליפות? זה סטייל פלויד מייוודר שבדיוק דיברנו עליו, של לא רואים את הקרב עצמו, אלא רק אם הוא יפסיד או לא. וזה לא מספיק מעניין.
אני חושב, קודם כל הם מודעים לזה בטוח, קריסטיאן סייפרט, המנכ״ל, אמר שהקבוצות צריכות לעשות יותר כדי להתחרות.
מי ממנה אותו? מה זה מנכ״ל? זה כמו בארצות הברית שהקבוצות?
כמו המנכ״ל שלנו.
לא, אבל אצלנו זה ממונה...
הקבוצות...
מצביעות ו...
מצביעות וממנות איזה... הליגה היא הרבה יותר עצמאית, המנהלת ליגה הגרמנית היא הרבה יותר עצמאית, היא עובדת עם הקבוצות מן הסתם, אבל הם יותר עצמאים. אבל כן, הוא אמר, הדומינטיות של בייר מינכן פוגעת בליגה, אנחנו צריכים יותר תחרות. אז מצד אחד יש לך את לייפציג, שעונה ראשונה בבונדסליגה, מקום שני, לא רע, לא רע.
ליגת אלופות שנה הבאה.
ליגת אלופות, הם יכולים להרוויח יותר כסף עם ליגת אלופות, הם יצליחו יותר. דורטמונד, אם היא מצליחה לשמור על הסגל הצעיר הזה, היא תהיה ממש ממש קבוצה טובה. מעניין לראות אם תוכל ימשיך או לא ימשיך, ומי הם יביאו כמחליף. אני מאמין ביכולת של דורטמונד להצליח. מה שכן, אתה כן רואה את קריסות כאלה של וולפסבורג ולברקוזן והמבורג שבמשך הרבה מאוד שנים קרסו. שלקה, הקבוצות האלה חייבות להיות יותר איכותיות בדרך שמתמודדות מול בייר מינכן. אם זה להתמודד דרך סטטיסטיקות שונות או גיוס כישרונות אחר. בסופו של דבר, מי שיענה על השאלה הזאת זה הקבוצות. הקבוצות צריכות להתמודד עם הדומיננטיות של בייר מינכן.
יש אופרטוניטי כלכלי. יש הצדקה במה שלייפציג עושים. זה לא סתם טרפת.
ברור.
אם הם יצליחו לתת קונטרה לביירן...
הקבוצות מסיימות ברווח. בגרמניה, רוב הקבוצות מסיימות ברווח.
ליגת אלופות שווה כסף, החשיפה. הם גם צריכות לקפוץ מעל, אתה יודע, השוק הגרמני, 80 מיליון אנשים, הוא לא מספיק גדול, הוא לא גלובלי. זה לא ליגה גלובלית כמו הליגה האנגלית, וללייפציג למשל יש סיכוי, בגלל שהיא בונה את עצמה בינלאומית, אולי אוהדים ב... לא יודע, רדבול ניו יורק, אולי פתאום ימצאו את עצמם אוהבים גם את זה, הם מייצגים את אוסטריה, פחות או יותר, הם מייצגים את מזרח גרמניה שלא הולך להם מהבחינה הזו, הם צריכים לכבוש אנשים גם. שזה מה שתמיד יצור את מונאקו לצורך העניין.
עוד פעם אנחנו מדברים על גרמנים, כיבוש.
כן, כן, אין מה לעשות. הם צריכים לכבוש את הלבבות.
כן, אני חושב שהעונה הם עשו צעד קדימה במובן הזה, מבחינה תדמידית. אבל תראה, השבוע ניס ניצחו את פריס סן ז'רמן, ולושיאן פארב, המאמן המצוין של ניס, שאימן במנצ'ן גלדבאך הרבה שנים, הוא אמר, היום קבוצה של 42 מיליון יורו, ניצחה קבוצה של 560 מיליון יורו. וזאת הייתה הרוח, וככה הוא דיבר עם השחקנים, הוא אמר להם, חברים, חסה וקריז'וויאק שווים יותר מכל התקציב שלנו, והם לא משחקים בפריס סן ז'רמן. אנחנו ניתן להם בראש על זה, כי בסופו של דבר זה 11 על 11, כן? וצריך יותר את הרוח, הרזיסטנס הזה, בתוך הליגה. הליגה צריכה לעודד את זה לפי דעתי.
פלוס יש לנו את מריו. היי, קרייזי פאק, לך נצח אותם.
נתן אחלה גול. פלוס למריו בלוטלי, אנחנו מדברים על ניס, הגענו איכשהו לניס.
מריו משלנו, מריו יום אחד ינבחרת ישראל.
כן, מריו שלנו, הוא גם, הוא פשוט שחקן כזה טוב, באמת, עם ראש כזה.
עדיין צעיר, עדיין יכול לתוקר את הראונד.
עזוב, עזוב, שישאר בניס, זה טוב
לא שם. לא, אני אומר, כן.
היה שם איזה קטע שהוא כדרר והצמן את השחקנים של פריס סן ז'רמן, ואז מישהו הגיע ונכנס בו. אתה יודע, זה כאילו מריו, זה בלוטלי, אני מת עליו. כן, אז איכשהו הגענו מהבונדסליגה לבלוטלי.
אז בוא נעבור לשאלה הבאה של אופיר. אופיר,
טפירו?
טפירו. טפירו, זה משהו, זה לא טפירו, זה טפירו. האם הדראפט הקרוב ישפיע על מאזן הכוחות ויצור יותר שוויוניות, במיוחד במערב?
מה, למה במערב אין שוויוניות?
כי גולדן סטייט כאילו רמה מעל המשחק.
אוקיי, אוקיי. הדראפט, מדברים עליו כדראפט אייקוני? שיש לך שחקנים ממש ממש טובים בטופ 10, באמת, ברמה הכי גבוהה שהולכים להיות. זה לא רק לונזו בול ומרקל פולס.
נתרכז בדראפט באחד הפרקים הקרובים, אני מניח.
אפשר, אפשר. עוד שבועיים הם עושים את המבוחר ראשון. אז יש לך את מרקל פולס ויש לך את לונזו בול. לונזו בול, אתה מכיר את הסיפור עם אבא שלו והנעליים?
מה עכשיו?
אבא שלו רצה...
רגע, עם החוזה של המיליארד?
הוא רצה חוסה של מיליארד, אבל הוא רצה ליין משלו, של נעליים, וגם אדידס, גם נייקי, וגם אנדר ארמור, בואו, לכם פה ילד קקה, ואז סקצ'רס, חתמו איתם על הסכם, והוא מוכר את הנעליים,
סקצ'רס, טוב שלא גלי, באמת, לאיפה הם הלכו?
בדיוק, אני רק אזכיר זה משהו קטן על זה, אבל אז הנעליים מכוערות ברמות היסטריות, והן עולות $495, ואז לבר...
$495.
אז לבר בול, האבא של לונזו, אמר, מי שלא יכול לרכוש את הנעליים האלה, הוא לא בולר, הליין זה בולר משהו, אבל...
איזה צ'יזי, פאק.
איזה אידיוט, איזה אידיוט.
$500 לנעל.
אבל עזוב, כן? לונזו בול הוא שחקן מצוין, כן? שאלה באמת אם אבא שלו כמה הוא ידפוק אותו. אבל, אחד מהדברים שביל סימונס כותב בספר שלו, על גרנט היל. גרנט היל נכנס לליגה וקיבל חוזה מפילה. פילה רצתה להיכנס לעולם הכדורסל, וגרנט היל, שהיה אמור להיות ג'ורדן הבא בזמנו, חתם איתם על חוזה, והנעל שהוא היה, ממש הייתה תפוקה, ואחת מהסיבות שהוא נפצע, זה בגלל שהוא לא חתם עם חוזה, על חוזה עם קבוצה שיודעת, חברה שיודעת את השיט שהיא עושה, כמו אדידס, כמו נייקי וכאלה. אז מאוד יכול להיות שלבר בול דופק את הבן שלו, אבל חוץ מזה יש את מרקל פולץ, שיהיה מעניין לראות אם באמת בוסטון מקבלת את הדראפט הראשון, אם יבחרו בו, אם יעשו איתו טרייד וכו'.
אז זו כאן נקודה, תאמין, אני לא סופר את השחקנים בתור מה הם יעשו. זה אימור. מה שג'נרל מנג'ר טוב יכול לעשות, זה להעביר את האימור למישהו אחר ולקחת אסט. כי אתה יודע, אתה רואה בכל הליגה בשנים האחרונות, אסטים נדיר שאימור פוגע. אתה יכול לבחור בין הבחירות הראשונות איזה בנדר כזה, ולהגיד לעצמך, אוקיי, או כל מיני שחקנים שהם פלופים, ויש שחקנים שמפתיעים מאוד מהמקום ה-17, 27, ראינו את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם עם קוואי וכל מיני שחקנים אחרים.
דריימונד גרין, 35.
והוא יודע למנות בסטייל משחקי הכס את כל ה-34 אחריו. באמת, 34. הנקודה היא שזה יכול ליצור טרפת ושגעת ושוויוניות והרבה מאוד דברים, אם בגלל הדראפט פתאום יהיה טריידים מרובעים ומחומשים ומשולשים, סטייל קריס פול עובר לסן אנטוניו. קריס פול בסן אנטוניו, מיד הופך את סן אנטוניו, למועמדת מאוד מאוד רצינית לאליפות, כמו שעכשיו, רק עוד יותר. אז כן, מהבחינה הזאת יכול, הדראפט יכול להפוך את כל הליגה ליותר שוויונית.
כן. זה חלק מהעניין של הדראפט. שחקנים נוספים טובים בדראפט הזה, כאילו ג'וש ג'קסון, נגיד, הוא הולך לפיניקס או משהו, זה יכול להיות נחמד. ג'וש ג'קסון מקנזס.
טי-ג'יי ליפי יהפוך להיות דייוויד לי הבא.
ליף.
כן, דייוויד ליף.
איך קראו ליהודי הזה ששיחק במכבי תל אביב? היהודי ששיחק במכבי תל אביב.
אין הרבה כאלה.
לא, שהגיע מדיוק. ג'ון שייר? ג'ון שייר?
כן, שייר.
שייר. לונזו בול שיחק, אני רוצה לראות אותו בלייקרס, אתה יודע, הוא מ-UCLA, הוא מקליפורניה, הייתי רוצה לראות את כל האחים לונזו בול בלייקרס, יש שם את המורשת של בס, משפחת בס.
כן, ועדיין, אני אומר, עם כל הכבוד הסיפור האמיתי, זה ג'ימי באטלר ופול ג'ורג' שאפו בסיבוב הראשון בפלי אוף, אם באמצעות בחירות דראפט כאלה ואחרות, קבוצה תיקח אותם, אם הם יסכימו לעבור, פול ג'ורג' הוא מהווסט קורסט, ג'ימי באטלר הוא מטקסס, סוג של ווסט קורסט, לפחות בליגה זה ווסט קורסט. אתה יודע, אם שניהם יחזרו הביתה, לקבוצות במערב, כן, המערב יהיה הרבה יותר שוויוני. והמזרח שוב יקבל הבטחות.
אבל אני חושב שגם המזרח צריך יותר שוויוניות, לא?
המזרח צריך יותר איכות.
כן.
אתה יודע, קריס פול, כמו שאתה אומר שהוא יכול לעבור לסן אנטוניו, הוא יכול לעבור לשחק תחת ג'ייסון קיד, במילווקי, להצטרף ליאניס, ולהביא בראש ללברון, פוטנציאלית.
וואו, זה מדהים.
העיקר שיצא מהקליפרס.
העיקר שלא... הקליפרס לא...
הוא יוותר על מלא מלא כסף כשהוא יעשה את זה, על עשרות מיליון דולרים, כי זה החוזה שהוא בעצמו אינדס.
כן.
עם
ההסכם של ה-CBA.
אבל טוב, דיברנו על זה מספיק. בוא נעבור לשאלה הבאה.
אגב, שנייה, אפרופו דראפט, מי אתה חושב שהולך להיות השחקן הכי טוב בדראפט הזה?
אני לא יודע. אין לי... אני ראיתי את המשחק של בול, המשחק האחרון שלו בקריירת המכללות, מאוד עצבן אותי.
אוקיי.
הזריקת זין הזאת, אתה יודע, משחק פלי אוף, NCAA, ברקץ, לא משנה איך תקרא לזה, לא צריך לראות משחק עונה רגילה ב-NBA.
אוקיי.
זה במינימום, גם אם לא הולך לך, אתה צריך לראות כמו שראינו הלילה בין בוסטון לוושינגטון, אני רוצה לראות מחויבות, והוא נראה ילד חרה. הוא נראה ילד חרה, ואני לא יודע, אין לי מושג מה, איך זה ב-NBA.
אני אוהב...
זה מאוד תלוי בקבוצה. אתה יודע, בוקר בפיניקס, נראה לא פחות כישרוני.
כן.
אתה מבין? והוא עדיין צריך להוכיח את עצמו.
אני איכשהו רואה את מרקל פולס כשחקן הכי טוב בליגה הזאת. הוא ילד צעיר, הוא בן 18, ואני חושב שאם אתה שם אותו ליד איזיה תומאס, יש כאילו, אתה יודע, אתה מעניין של האגו וזה, אבל ברגע שאתה שם אותו ליד איזיה תומאס, והוא לומד ממנו, אגב, שניהם, כאילו, הוא מוושינגטון
וושינגטון הסטייט או העיר?
וושינגטון סטייט, הוא משחק שם, ואיזיה תומאס הוא מוושינגטון הסטייט. אז כאילו יש שם איזה משהו, הוא יכול ללמוד ממנו כל כך הרבה, הוא יותר ארוך ממנו, יותר גבוה ממנו, זה ליגה של גארדים, מאוד יכול להיות ש... טוב, זה ספקולציות, אבל... אם אני דני איינג', אני לא נותן במהירות את מרקל פולץ, אם אני בוחר במקום הראשון. שאלה הבאה?
סלע רגב שואל, הוא אומר, הייתי שמח ש... תדברו, שהוא יספר, ובדרך כלל כוון לאוזי, אוזי לא פה מצטערים, איך מתמודדת מערכת עיתונות, הארץ לצורך העניין, עם התחרות בניו מדיה, איך זה משפיע עליהם מבחינת כניסות לכתבות, ואופיין, מדובר על כתבות ספורט מן הסתם, כי אתה חלק מהעולם הזה, אז אני אתן לך לענות על זה.
אני אגיד לך משהו,
אתה יותר ניו מדיה, אבל לא?
כן, אני אגיד לך משהו, וכתבתי על זה בסוף שבוע האחרון, תיתן להם מה שנקרא... מה שדייב גרול אמר על מוזיקה. תן להם את זה בחינם והם יגיעו אליך. אל תנסו קליק בייטים וכאלה. זה, לפי דעתי זה אף פעם לא באמת אמיתי. כן? תנסו להפיץ את הידע כמה שיותר והם בסופו של דבר יגיעו אליך.
גם עולם הפרסום צריך להתיישר בהתאם ולהבין שמספרים זה לא הכל. אתה יודע, אנשי שיווק מבינים את זה לאט לאט, מבינים שכתבה שאתה נכנס בוואן וקופץ... וואן, לא, איזשהו גוף תקשורת, וקופץ לך פתאום ידיעה לנדלן, האפקטיביות שלו היא מאוד נמוכה, גם אם יחסים המון המון אנשים, מצד שני תוכן, שאנשים באמת שומעים כמעריכים אותו יותר, זה יוצר איזושהי תחושה של הזדהות, ואם מי שלא מעביר את התוכן גם מאמין במוצר בעצמו, אז זה משהו אחר.
אז אנחנו מבחינתי, ואחד מהדברים שאני עושה ואני מקפיד לעשות, זה לתת הכל בחינם. ואני סומך עליכם שאתם תגיעו אליי, ובסופו של דבר בזכותכם יש את החסויות, ובזכותכם יש את הכניסות לאתר וכו'. ואני מאמין שזה בסופו של דבר החלטה שלכם, אם אתם רוצים שיהיה את התוכן הזה או לא יהיה את התוכן הזה, ויהיה או לא יהיה את התוכן הזה רק בגללכם. ולכן אתם אחראים להיכנס לאתרים, להיכנס, לשמוע את הפודקאסט, לשמוע אותו, להפיץ אותו, זה בסופו של דבר אחריות שלכם.
בזמן שאנחנו אומרים את זה, מישהו בשם גל ביין, כותב שהוא כתב לנו תגובות מעט זורמות לאחרונה, ואני מקווה שלא נעלבנו. אז לא, אנחנו לא נעלבים, ביקורת זה דבר חשוב, יש לנו עוד הרבה לאיפה להשתפר, זה
ברור.
זה רק תחילת הדרך, זה לא...
אני יודע למשל שאנחנו כל הזמן עושים טעויות בשמות וכאלה.
אנחנו נשתפר הרבה.
אנחנו משתפרים, אנחנו מנסים להשתפר כל הזמן, אבל אין מה לעשות, אתה יודע.
זה רק תחילת הדרך, אנחנו ננסה להוכיח את עצמנו הלאה. אוקיי, כניו מדיה, בניגוד לעולם הישן. אוקיי, ניתאי אריה שואל, מה צריך להיות היעד הבא של סימאונה?
היעד הסופי של סימאונה צריך להיות הפרמייר ליג, כי שם יש את כל המאמנים הכי טובים בעולם, והמאמנים עם השמות הכי גדולים בעולם. היעד הבא, לפי דעתי, אינטר, שאתן שם, יחזיר אותם לגדולה, יילחם בדומיננטיות האדירה של יובנטוס. אינטר, יש לה כסף, בגלל שהיא בבעלות סונינג, שהיא אחת מהחברות הכי גדולות.
צריך לראות באמת כמה כסף מוקצה לרכש, כמה כסף מוקצה למחזקורות.
בוא נראה. זה המון המון כסף, וסונינג מאוד רוצים הצלחה. אינטר תחפש מאמן, הוא מתאים, הוא מושלם לאינטר, הוא גם שיחק שם, הוא שיחק בלציו וזה, אבל לפי דעתי, גם, אגב, הסגל של אינטר כרגע הוא סגל לא רע בכלל, הוא סגל שנרכש בהרבה כסף, ואני חושב שהמקום הכי מתאים לו בעולם כרגע זה אינטר. הוא יגיע לשם, יבנה את הקבוצה, יילחם עם הדומיננטיות של יובנטוס, הוא אוהב לעשות את זה, הוא עושה את זה מצוין נגד ברצלונה וריאל מדריד, ואחרי 3-4 שנים באינטר, שיעבור לארסנל ויציל אותנו מוונגר.
אורן גבע שואל, מי לדעתך כדורגלני העונה באירופה?
זה תלוי...
בעמדה?
בעמדה, לא, זה תלוי במה יקרה בסוף העונה, אוקיי? אם יובנטוס זוכה, בונוצ'י, נגיד. אוקיי, נגיד דיבאלה.
כן.
תלוי, אתה יודע. נכון,
אתה יודע, כל אחד הם ראוי מאוד.
כן. אם ריאל מדריד עוד פעם זוכה, אז רונלדו, בגלל שהוא פשוט כובש בקצב שאף לא ראינו, והוא כבר מן 32. כדורגלן העונה, נגיד בוא נעשה את זה, לחלק את זה לליגות. כדורגלן העונה באנגליה, מי זה?
מישהו תמיד צ'לסי, אני מניח. אני...
עדן עזר או קנטה. קנטה זכה, הוא זכה בכדורגלן השנה של הכדורגלנים, הרבה בגלל גם ההצלחה שלו בשנה שעברה בלסטר, וכמובן המעבר שלו לצ'לסי והזכייה באליפות והדיחה של לסטר. אז אני חושב שקנטה הוא אחד מהמועמדים הבולטים, קנטה הוא עזר, יש אולי דלה אלי.
לא, אני לא בטוח שאפילו הכי טוב בקבוצה שלו.
אוקיי, לגיטימי. גרמניה?
מי אתה לוקח עם ביירן? מי השחקן הכי דומיננטי?
לבנדובסקי הוא באמת השחקן היחיד שאני לא רואה שיש לו איזה תחליף. הייתי אומר שלבנדובסקי.
כן, אתה יודע, הוא גם השחקן שכל קבוצה בעולם תיקח ראשונה כנראה.
מביירן, כן.
מגרמניה?
כן, השנה בהחלט.
אולי אוסמן דמבלה?
אוסמן דמבלה הוא...
בגלל הגיל שלו, שהוא יותר...
בגלל הגיל והמעורב בכמעט 30 שערים...
בספרד אני נותן את התואר למסי רונלדו, אני לא רואה סיבה לבחור אחד.
כן, איטליה, שוב,
יש כל כך הרבה.
יובנטוס, בונוצ'י.
הרכב של יובנטוס.
הרכב של יובנטוס, מקום ראשון.
כן, אנחנו נגיע, נסכם את העונה.
נסכם את העונה ואז אנחנו גם נהיה יותר חכמים וגם ניתן תשובה יותר זה.
ברק אדר שואל, מי הכישרונות הכי אנדררייטד בכדורגל האירופי? אם אפשר, בלי הררה, שמענו עליו מספיק, תפסיקו לחפור. ומה הסיכויים של ברייטון בפרמייר ליג לעונה הבאה?
אוקיי, אז אני מצאתי את הכישרון הכי אנדררייטד בליגה. לא, בלה ליגה, סליחה. ראול גרסיה, אתלטיק בילבאו. אוקיי? הוא מעורב ב-21 שערים העונה, 13 שערים ו-8 בישולים. אף קשר בליגה הספרדית לא נתן יותר תפוקה ממנו. שזה די מדהים בליגה הספרדית שיש בה קשרים לא רעים בכלל, במיוחד בריאל מדריד וברצלונה, וזה רק מראה לך מה זה אתלטיק בלבאו, שהם פתאום, אתה יודע, יש להם שחקן כזה שבאמת עושה המון, ואחת מהסיבות שהם הם, הם, הם כל כך טובים, זה בגלל, מה זה טובים? הם נותנים עונה לא רעה יחסית, וזה הרבה בגלל ראול גרסיה, אז הייתי אומר שהוא הכי underrated.
מי אתה טוען בליגה האנגלית הכי underrated?
אני חושב ש-underrated בליגה האנגלית זה קצת בעייתי להגיד,
כי הכל כל כך rated.
בדיוק, כי הכל כל כך rated, תחשוב על זה, פנטסי וזה, אבל הייתי אומר שנגיד, ההגנה של טוטנאם, אלדרווילד, ורטוכן.
שמע, אתה מסתכל עליהם בטרנספר מרקט, הם כולם שחקנים של 30 מיליון. כן, אלדרווילד בעיקר.
כן, אבל...
130 מיליון אפילו.
אבל כמה קרדיט הם מקבלים, נגיד ביום-יום, בחדשות, כמה פעמים מדברים על אלדרווילד?
שחקני הגנה, אלם כן, סרחיו רמוס שכובש.
אוקיי, אבל איזה עוד... קודם כל יש להם הגנה מצוינת, הכי טובה בליגה, אבל איזה עוד שחקן underrated אתה יכול להגיד שיש בליגה?
אז אני מסכים איתך לגבי הנקודה הזאת, קשה מאוד להיות underrated, הכל נורא מדורג, יש לי כל כך הרבה מקורות שאני רואה ציונים שכל השחקנים, קשה לברוח, כי כל הזמן הכל מנותח, underrated זה רק בליגות נמוכות יותר.
כן, הליגות הנמוכות יותר כמעט ולא נוגעים בהם, וגם אתה לא יודע, למשל קספר דולברג בן ה-19 באייאקס, הוא כבר מעורב ב... יש לו 20 שערים ושבעה בישולים, אתה יודע, הוא בן 19, אבל הוא בליגה ההולנדית, ואנחנו ראינו שהליגה ההולנדית היא לא הליגה שאפשר למדוד את טיב השחקן בה, בגלל שהרבה מאוד מהשחקנים שם הם מצליחים, בגלל שהליגה מאוד חלשה. אבל נגיד מבחינת סטטיסטית, מבחינה סטטיסטית ומדדים ואיכות של פעולות, אז אחד מהשחקנים הכי טובים שאף אחד לא שמע עליהם, זה אלחנדרו גומס מאטלנטה. אתה יודע שהוא קשר חלוץ כזה באטלנטה, שאחראי ל9 בישולים ו14 שערים. ואתה לא שמעת את השם שלו. אלחנדרו גומס לא יעבור, בגלל שהוא בן 29, הוא לא יעבור לריאל מדריד, כן? אבל אם הוא היה בן 21, והוא היה כובש 14 שערים ונותן 9 בישולים בליגה האיטלקית, אז היו מדברים על אלחנדרו גומס, והנה הוא מגיע וזה. שחקן צעיר יותר בליגה האיטלקית, פליפה אנדרסון, בן 24, מילאציו, גם כן נותן עונה מצוינת, הוא אחד מהטופ 10 ב-Who Scored, מבחינת ציון כללי.
ניצחו את רומא עכשיו בדרבי.
את רומא, לאציו נותנת עונה, לאציו זה סיפור נחמד, כי זו קבוצה שמכרה 11 מנויים באוגוסט. כמעט, ולא היה להם אנשים שרצו להגיע לראות אותם, בגלל סכסוך עם הבעלים, והקבוצה הייתה צריכה לצאת, וללכת לתת מתנות לקבוצות, סליחה, לאנשים שחידשו את המנוי. אז כל הקבוצה יצאה והגיעה וביקרה את האוהדים האלה בבית, ואיכשהו הם התאוששו והם נראים הרבה יותר טוב עכשיו.
גם בדרבי, גם אוהדי רומא רבו עם ההנהלה, לא עודדו. יש הרבה...
זה בדרך כלל האולטרז באיטליה הם מאוד משמעותיים בניהול הקבוצות, אבל פליפה אנדרסון, יש עליו דיבורים, מנצ'סטר יונייטד, בנפיקה, כל מיני דברים כאלה, אבל 9 בישולים, 3 שערים. שחקן נוסף שצריך להזכיר ב-underrated, נגיד אמיל פורסברג מ-RB לייפציג, הוא בן 25, ואולי בגלל זה אנחנו פחות שומעים עליו, בגלל שהוא יחסית מבוגר.
כל מי שאוהב כדורגל אירופאי, הוא, אתה יודע, הוא נתפס כאחד הוא בישל כל כך הרבה שערים, זה כבר בולט, זה לא...
הוא אחד מהמבשלים הכי טובים באירופה השנה, 15 בישולים, 8 שערים, 4 עם עונה מצוינת. הייתי אומר שגם אלכס סנדרו מיובנטוס הוא קצת underrated בהרבה מובנים, בגלל שלא מתייחסים, דיברנו עליו קצת.
יש כאלה כוכבים ענקיים סביבו.
כן, הוא מגן שמאלי פשוט פנטסטי. נגיד פאציו מרומא, שנותן עונה מצוינת כבלם, אבל גם כן לא מדברים עליו בגלל שהוא בן 30, אז אין מעבר גדול ברקע.
כן, אתה מסכים על הרכבים של ספורטינג ושל בנפיקה וכאלה, אתה אומר, כן, יש פה הרבה שחקנים שלא מדברים עליהם מספיק. זה טבעו של ליגה פחות מתוקשרת, זה טבעה של ליגה פחות מתוקשרת.
כן, אגב, הם ממש, הם באמת השחקנים שאחר כך הופכים לשחקנים שנמכרים במיליונים, כן.
אז בואו נעבור לשאלה הבאה.
אבל אולי השחקן הכי underrated באירופה זה מקס קרוס מוורדר ברמן. וורדר ברמן בריצה מטורפת, אני חושב שאחד מהאנשים שאל לגבי זה, אבל בריצה מטורפת, והרבה בגלל מקס קרוס, שהוא בן 29, שוב, לא שם גדול אבל הוא נתן עונה, הוא נותן עונה עם 14 שערים, 5 בישולים, הוא אחד מהשחקנים המובילים בגרמניה, מבחינת נתונים ואיכות הנתונים, כלומר, מסירות במקום, ביתות במקום וכל הדברים האלה, ולא מזכירים אותו.
אז הנה, הזכרנו אותו. כן. אורן גבע שואל, האם זידן צודק שהוא לא מקדם את איסקו ומורטה להרכב הראשון, המשחקים הגדולים?
קודם כל, הוא קידם את איסקו להרכב ראשון. אני חושב שזידן עומד בלחצים שיש במועדון כמו ריאל מדריד, לחצים כגון גארת בייל חייב לשחק בגלל שהוא עלה לנו 100 מיליון יורו, הוא עומד בהם ממש טוב. מורטה, דיברנו על זה מקודם, הוא לא מתאים למשחק עם רונלדו כמו בנזמה, ולכן מורטה לא משחק עם רונלדו, מורטה משחק בעיקר בהרכב השני, בהרכב השני המצוין הזה של ריאל מדריד, שעושה אחלה תוצאות בדפורטיבו לקורוניה ובמלגה וכאלה, הוא הרכב שני מצוין, כן? אבל ההרכב הראשון, למורטה עדיין אין את האיכות השטאפית.
כן, הרכב השני של ריאל זה הרכב הראשון של אנגליה, של השחקנים שאחרי זה יפכו את כוכבי ענק באנגליה.
כן, ואני חושב שזידן נוכיח שהוא עושה את ההחלטות הנכונות, כשהקבוצה שלו מגיעה חדה מבחינה מנטלית ופיזיולוגית מול אתלטיקו מדריד.
אולי דאבל ראשון מאז שנות ה-50.
אולי. ופצצות, הם אחלה.
משה שיקל שואל, או שיקל, שואל, האם יש את הנתונים לגבי חילופים?
משה מיקל. מיקל?
מיקל, כן. האם יש את הנתונים לגבי חילופים מוצלחים בכדורגל שהובילו ישירות לשער של המחליף או בישול?
אין נתונים של ישירות איזה שחקן הכי יעיל מעל הספסל, בטח לא נתונים פתוחים שאפשר לבדוק.
הפרס על שם סולשייר.
כן, הסופר סאב. אבל הקבוצה עם הכי הרבה שערים על ידי מחליפים זה סביליה, שהמחליפים שלה כבשו 15 שערים. ריאל מדריד במקום השני עם 9. כשמורטה הוא המחליף המצטיין עם 4 שערים. אני חושב שהרבה פעמים מייחסים חשיבות מאוד גדולה לחילוף, למרות שלא בהכרח הוא משנה משהו. כלומר, מה שמשנה הרבה פעמים זה לא דווקא החילוף או השחקן שנכנס, אלא איך הקבוצה השתנתה בגלל החילוף הזה. וראינו את זה למשל בריאל מדריד נגד אתלטיקו מדריד, שאסנסיו, שהוא לא כבש והוא לא בישל, כן, אבל הוא שינה לחלוטין את כל הדינמיקה של המשחק, ופתאום הקבוצה הלכה יותר לאגפים.
הוא יש את אתלטיקו, באמת. הוא פתאום, היה לו איזה מהלך שהוא רץ קדימה, עצר, ואז רץ שוב לאותו כיוון. שחקני אתלטיקו פשוט הבינו שהם outmatched.
בדיוק. אני חושב שהרבה פעמים הסטטיסטיקות לא מספרות את הסיפור של החילוף.
גם שהטקטית, זה גם מעבר לדברים היפים האלה, אתה אומר שהוא פתאום חותך שמאל על האגף, מרסלו לא צריך, הוא יתרכז בהגנה, המשחק נחנק מהבחינה הזו של אתלטיקו, עכשיו יש עוד מגן שלא עולה. מה לעשות, אתה יודע, זה outlast.
כן, יש הרבה גם אלמנטים מנטליים בחילוף, לא תמיד אפשר למצוא את הסטטיסטיקות הנכונות לזה, בטח לא במאגרים הפתוחים שיש.
גלעד מני שואל שלושה דברים. שאלה ראשונה, האם אפשר לעשות מניבול בכדורגל המודרני?
כן.
האם אפשר לעשות מניבול בכלל בכדורגל? מניבול, למי שמכיר, זה השיטה ש... בעצם מייקל לואיס, הסופר האמריקאי, כתב את מניבול, את הספר על בילי בין ודרל מורי, כל מיני מנג'רים בספורט האמריקאי, שבעצם בוחרים שחקנים, זה מאוד מיועד לבייסבול, שזה ספורט מאוד סטטי. אתה חובט, אתה תופס, אתה זה, אתה זה, זה לא אתם. אתה יודע, יש מהלכים קבוצתיים, מהלכי הגנה בבייסבול, אבל זה מאוד מדהים, זה כמו ביתות חופשיות שדיברנו עליהן. כן. אתה יכול לעשות משהו אלף פעם, אתה תהיה מאוד טוב בזה, וזה מספיק טוב.
אני חושב שיש כבר כל מיני סוגי מניבול בכדורגל, קבוצות שמקבלות החלטות על פי סטטיסטיקות בעיקר. הסיפור הכי מפורסם הוא של FC מיטלנד מדנמרק, שממש לקחו את העניין הזה של המניבול לאקסטרים, ובחו שחקנים על פי סטטיסטיקות, בחו מאמנים על פי סטטיסטיקות, ועשו רכישות על פי סטטיסטיקות, החליטו ללכת יותר על כיוון של מצבים נייחים המון, אימון רב מאוד במצבים נייחים, בגלל שזה מאוד יעיל, המון ביתות, המון מצבים של ביתות, אפשר להרחיב על זה. אני לא חושב שיש מודל אחד שאפשר להריץ, נגיד בניגוד ל-NBA שאפשר להריץ מודל במשך 82 משחקים, והסטטיסטיקות כאילו תמיד מתיישרות שמה, בכדורגל, גם בגלל האופי של המשחק, גם בגלל שיש לך הרבה יותר אלמנטים, 11 שחקנים במגרש ולא 5, אז הרבה יותר קשה למצוא מודל אחיד.
אין גם עדיין מספיק מספרים, נתונים שמסכימים עליהם, אתה יודע, אז אתה רואה טאקלים, בסדר, אבל זה לא מספר את כל הסיפור. ב-NBA, אם תביא לי רק את הנתונים, תן לי את זה רק באיזה בפייתון, אני אסתכל עליהם, או באקסל, או לא יודע מה, ואני אנתח אותם קצת, עם איזושהי לא שפה, אני יכול להגיע למסקנות בכדורגל, תביא לי נתונים היבשים, הנתונים היבשים הרבה פעמים לא מספרים את מה שקרה במגרש.
נכון מאוד, וב-NBA מספרים ממש.
לגמרי.
כן. אז צריך, עדיין לפי דעתי, הסטטיסטיקה לא ברמה...
כן, יכול שאנחנו עדיין לא יודעים איזה שאלות לשאול.
כן. אז לפי דעתי זה עדיין מתפתח, אבל יש קבוצות שכל הזמן מנסות את זה, מארסנל עד FC מיטלנד, ואפילו
אפילו פול בר שבע, עזוב, באמת, כולם מסתכלים על זה. אז גילד שואל, חכה, שעוד יש סיבה, פול בר שבע תכף תחזור אצל גילד מני, הוא אומר, הוא ישמח להתייחסות כלשהי להבדלים בין השיפוט ב-NBA לבין שיפוט בכדורסל אירופאי, או אפילו בשחקי הכדור האירופאי.
ב-NBA נותנים, השואו הוא מעל השיפוט.
אין צעדים, אין הרבה פעמים, אין משיכה, אתה יודע, כל הדברים האלה שהם חלק מהחוק, אבל אם החוק הלא משמי, הלא פורמלי, זה אם לא זכית בזה, אם זה לא הביא לך יתרון כלשהו,
אתה עשית משיכה, אז עשית משיכה.
לא, אלא אם כן, כל עוד זה לא השפיע על המשחק, לא ישרקו לזה.
נכון, עשית משיכה, אז עשית משיכה. עשית עבירה, עבירה לא הפילה את הבן אדם על הזה, לא חייבים לשרוק. כלומר, יש דברים, השופט צריך לתת למשחק לזרום, ב-NBA מבינים את זה, בגלל שזה הרבה יותר מבוסס עסקית, בכדורסל האירופאי פחות מבינים את זה, ובגלל זה אתה רואה משחקים בכדורסל האירופאי,
גם בכדורגל האירופאי,
שהשופט משתלט על המשחק.
אף אחד לא רוצה לראות את מלחמות טוויטר אחרי ברצלונה פריס סן ז'רמן.
נכון.
ובאמת, מהבחינה הזו, שני חצי גמר, אף מילה על השופטים, לא יודע אפילו איך, לא יודע איך קוראים להם בכלל, טוב מאוד.
לא, היה תלונות על זה שרונלדו היה בנבדל.
אבל לא מדברים על זה. תבין, זה לא היה, די, נו, בסדר. ברור, נכון, אתה צודק, ועודי אתלטיקו בטח מתעצבנים על שאומרים שאני אומר את זה, אבל זה לא היה חריף כמו עם ברצלונה ופריס סן ז'רמן. לפחות מבחינת, גם היה נוקאוט כזה גדול.
השופט לא צריך להיות דמות מרכזית במשחקים.
אלן, כן, זה קולינה, ואתה יודע. ואתה מגניב, אתה קולר דן אייס. אוקיי, שאלה שלישית של אותו גלעד. גלעד? כן, של גלעד. דסקל, האם אתה מוכן לקבל את ברק בכר בארסנל? זה יותר טוב מארסן ונגר, זה שלב א' לפחות.
מאמן שחושב לפני משחק איך עובדים, מאמן שעובד 24 שעות ביממה, מאמן שמאמן את השחקנים שלו? כן, תן לי את ברק בכר לארסנל.
אוקיי, אורי לן שואל, רכשים שלדעתכם הקבוצות הגדולות בטופ של הכדורגל האירופאי צריכות לרכוש, כי הרי ברור שריאל וברצלונה חייבות להתחזק.
זה הטופ של אירופה?
אני לא יודע מה ריאל צריכה להתחזק, אבל בסדר, היא אחלה כבר עכשיו.
לפי דעתי...
בוא נדבר, דיברנו כל כך הרבה על ריאל, בוא נדבר על קבוצות אחרות.
לא, ריאל נגיד דחיה, נגיד שוער ברמה יותר גבוהה מנאבס, למרות
שהוא שוער מזה. ונאבס ממש שוער טוב, זה כל כך באסה לו.
כן, הייתי, אם אני ריאל, אני מביא שוער, ואולי אני מביא עוד בלם במקום פפה, שגמר. ברצלונה, לפי דעתי, צריכה להביא בן אדם. גומש עושים לו עוול, לפי דעתי, אבל העוול כל כך גדול שהוא לא יכול...
הרכש הכי חשוב בברצלונה זה מאמן.
בדיוק. המאמן, מאוד חשוב מה המאמן צריך להביא.
מי המאמן?
מי המאמן, אז זה מאוד חשוב. אם אני ברצלונה... אני רואה שאני צריך יותר שחקני הגנה, שחקני הגנה ברמה גבוהה, יחד עם פיקה, מסצ'רנו לא בהכרח ברמה הכי גבוהה מבחינת בלמות, יש את אומטיטי שהוא מצוין, אבל נגיד הייתי מביא מגן ימני אחר, מגן שמאלי אולי, לא, למרות שג'ורדי טוב, ואולי עוד קשר יוצר, כי ניאסטה לא בטוח שהוא ימשיך, לא יודעים מה קורה עם החוזה שלו, אולי עוד קשר יוצר, אבל אם אני ברצלונה, בכל מקרה, אני מסתכל הרבה יותר פנימה, ולראות איפה אני מרכיב מה. בוא נראה. בייר מינכן, מה היא צריכה להביא? אין מה להביא. באמת.
מה כאן? פיליפ לאם עוזב, אז...
הם רוצים את אלכסי סנצ'ז. פיליפ לאם, הם מחפשים מגן ימני, כי יושע קימיך רוצה להחליף את אלונסו, ולא את...
הצ'אבי אלונסו עוזב. פיליפ לאם עוזב.
אבל הם היו מאוד מבוגרים, והם לא הכניסו... היה לך דעיכה, אפרופו...
מולר...
כן, היה לך דעיכה. תראה מה קרה לשחקנים כמו דאגלס קוסטה ומולר, ואפילו פיליפ לאם, וכאלה
שהם
דאחו ללא פפ גוארדיולה. אני חושב שבבייר מינכן צריך שם לחדד את האימון, ואולי באמת טיפה להצעיר את הסגל.
הנה, לקזט, בשנות ה-20 שלו, אמצע שנות ה-20 שלו, יכול בכיף, הוא אמור לעזוב את ליון כבר, מדברים על אתלטיקו, הוא בכיף גם יכול להגיע לביירן.
אני לא רואה אותו מגיע
לביירן. הוא לא מספיק טוב?
הוא לא מספיק טוב, לפי דעתי, לבייר מינכן, בטח שיש לך את לבנדובסקי.
לוקאקו במקום מולר?
לוקאקו, איפה
הם יכולים לשלם?
איך אתה תשלב אותו עם לבנדובסקי? אתה תשחק 4-4-2
כזה מאוד עתיק.
מאוד, אתה יכול לשחק 4-4-2 עם ליאונרדו, סטייל ליאונרדו ז'רדים כזה, אבל אתה צריך שחקנים מאוד ייחודיים בשביל זה. אני לא בטוח
שבאר מינכן אותם. פתאום הם טורפים את הקלפים ומביאים את גריזמן. גריזמן משחק אפשר את כפיר בפעמים, בכלל לא חלוץ.
כן, גריזמן יכול לשחק בכמה עמדות למעלה.
גונבים למנצ'סטר יונייטד את גריזמן.
לפי דעתי הוא סגור במנצ'סטר יונייטד כבר. הייתי, כל קבוצה גדולה הייתה צריכה להביא את חמאס רודריגס, וצריכה לחשוב על זה, זה שחקן שיכול לתת לך 20 שערים, 20 משולים.
הקולומביאנים יקנו את החולצות שלו, like a motherfucker, ונחזרתם את הכסף.
מאוד יכול להיות שזה מה ש...
פלוס, שחקן מעולה.
כן, צ'לסי צריכה חלוץ במקום דיאגו קוסטה, יש דיבור על בלוטי מטורינו, יש דיבור על לוקאקו, יש דיבור... על שניהם, אתלטיקו מדריד כנראה תצטרך מחליף לגריזמן, ובגלל זה מדברים על הקזט. יובנטוס, וואלה, כי הייתי מביא מישהו מצד שמאל ששחק במקום
מנג'וקיץ',
שהוא חלוץ, אבל הוא משחק שם בצד שמאל, הוא עושה עבודה נפלאה באמת, אבל אני לא יודע כמה זה יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. מאוד יכול להיות שאלכסי סנצ'ז שם יתאים. אם אני פריס סן ז'רמן, אני גם כן מחפש את הביג נאים אטאקינג מידפילדר, אתה יודע, את השחקן שיכול לייצר בעצמו, אולי עוד פעם אלכסיס סנצ'ז, אולי הוא זיל.
ניטאי אריה שואל, דיברנו על, אומר, דיברתם על הביתות מרחוק של טוטנאם, שווה להתייחס לצ'לסי במובן הזה, עם השער היפה של פדרו היום, והגול של מאטיץ', נכון?
כן, זה מתקשר ל...
ביתות מרחוק זה חשוב בכדורגל האנגלי.
זה מתקשר למאניבול, אני חושב שהרבה קבוצות לא בועטות מרחוק, שזה טיפשי. אני חושב שצריך לבעוט הרבה יותר מרחוק, כי זה כמו בכדורסל, יכול לפתוח לך את המשחק.
איתי פלמור שואל, נסו לסמן את הכוכבים הצעירים הבאים, דיברנו על זה בעצם. איגל רוזנברג שואל שאלה מאוד מעניינת, האם יש סיכוי שנראה כדורגלן ישראלי משחק בליגה המצרית או ההפר? אני חושב שמאור בוזגלו היה מאוד קרוב, לפי מה שהוא אומר, לחתום בליגה הטורקית.
כן.
מאז רביבו לא היה...
בליגה המצרית זה לא יקרה.
ליגה המצרית...
בליגה המצרית זה לא יקרה.
במצרים...
אולי כדורגלן ישראלי ערבי, אבל זה גם כן...
קשה לי מאוד להאמין, באמת. במצרים עדיין אסור לתרגם ספרים מצרים לעברית.
אנחנו במהלך הפגרה, אנחנו נעשה פודקאסט עם אורי לוי, שהוא בא בגול.
נשמע על כדורגל ערבי.
ונשמע על כדורגל ערבי, וזה...
מזרח תיכוני, לא בהכרח ערבי אפילו.
אסיאתי ובכלל...
כיף גדול, תשוקה אדירה, כוכבים ענקיים...
אבל אין שם מקום לשחקנים ישראלים.
לא. וגם לא הפוך. חברים...
אתה רואה שחקן מצרי מגיע...
מה פתאום? מה פתאום? אני אומר, בעידן שבו אתה לא יכול ללחוץ יד לג'ודוקה באולימפיאדה,
כן.
אז אתה בטח לא שחק פה בליגה.
כן. אגב, שחקנים מצרים היום עושים חייל באירופה עם...
מוחמד סלאח.
מוחמד סלאח והבחור בסטוק. יש להם אחלה כישרונות, הם לא יגיעו...
מה זה, מדינה של 80 מיליון שמוסיפה מיליון אנשים... כל חודש וחצי. באמת, נולדים שם כל כך הרבה ילדים, ומה לעשות שבמציאות המחורבנת של העולם הזה, שאם את המדינה ענייה, אז כנראה שיש לך ספורטאים טובים.
לא בהכרח.
לא, נכון, תורת עוד הוא למשל שלא, אבל זה מגדיל לסיכוי הרבה פעמים.
הסיכוי הכי טוב שלך להיות ספורטאי טוב זה עם משקיעים בך.
גנטיקה ומזל, גנטיקה והשקעה.
משקיעים בך.
תורת בלגיה. עם מדינה פצפונת, כלכלה טובה וכמה כישרונות. אז הקלישה שאמרתי עכשיו כבר לא כזאת נכונה. יונתן גוזלן שואל, איך אפשר לפתור את הבעיות בנכון הנוגע לשכר בספורטאים באירופה, כדי ליצור תחרות שווה בין מועדונים עשירים למועדונים פחות עשירים.
אוקיי, הוא מדבר על רעיונות פרקטיים, הוא מבקש בעיות רעיונות פרקטיים, אז למשל תקרת שכר זה לא פרקטי, מס יוקרה...
אתה יודע מה כן פרקטי?
שנייה, מס יוקרה, מדברים על זה בוופה, על זה שאם קבוצה מוציאה מעבר לסכום מסוים, אז היא תשלם מס לקבוצות האחרות. אני חושב שיש משהו מאוד פרקטי שאפשר לנצל כבר עכשיו, וזה לצמצם את מספר השחקנים שמותרים בכל סגל. לא יכול להיות שיש קבוצה כמו צ'לסי, שיש לה 30 שחקנים בהשאלה, אוקיי? ואז היא יכולה לרכוש כישרונות ולהשאיל אותם ולהשאיר אותם אצלה בעצם. אז לא, ברגע שיהיה לך מספר מצומצם של שחקנים בסגל, יהיה לך יותר כישרונות שיתפטפו למטה. יותר מזה, אני חושב שגם צריך מס איזון...
השאלה נכנס תחת הסגל?
כן. מס איזון... מה זה? זה כסף שלך? זה לא, זה אבל שלך.
מותר לך רק... וואו, באמת, אני מודה, לא ידעתי. אני בטוח שהשאלה כבר לא נספר לך במה שאתה שולח בטופס תחילת העונה.
מה זה לא נספר לך? אתה, אבל אתה יכול, הוא נספר לך בכסף שלך. אתה קונה שחקן בעשרה מיליון...
אתה אומר, מבחינת רק מבחינת הכסף, הבנתי.
אתה קונה שחקן בעשרה מיליון לירות סטרלינג, כן? שיהיה לך בהשאלה, כן? ואז אתה שולח אותו לקבוצה אחרת. לא, מות שהוא יכול להיות בשחקן בקבוצה, ביריבה שלך מאותה ליגה, כן?
זאת אומרת, להגביל את כמות השחקנים שאתה יכול להיות בעלים על הזכויות שלהם.
אתה צריך להגביל את הסגל, ואז יהיה לך יותר שחקנים בסגל. ואני חושב שמה סיזון כספי, שיש את זה בבייסבול היום, שקבוצה שמוציאה מעל סכום מסוים, צריכה להעביר סכום מסוים לקבוצות המתחרות, ואז מה שנוצר זה שהקבוצות שאחראיות על הגדלת הפער, גם אחראיות להקטנת הפער.
אני אתן את התשובה של הכלכלה החופשית, הניאו-ליברלית, whatever, איך שתקראו לזה. תראו מה קורה באנגליה. זה לא בדיוק הכלכלה החופשית, אבל שהליגה מרוויחה המון כסף ומחלקת כסף לכל המועדונים, הם משתפרים לבד.
נכון.
יש שם שישה מועדונים שטובים, אברטון במקום השביעי, מביאה בראש, גילפי, במקום שלישי מהסוף, שחקן על. למה הוא משחק בקבוצה כזאת? כי הם יכולים לשלם לו מלא.
נכון מאוד.
כשכל הקבוצות, שברייטון עולים, ומידי שואל פה על ברייטון, אנחנו תכף נחזור את זה, שברייטון עולים, האם יש להם סיכוי? כן, כי יש כל כך הרבה כסף מעורב, הכל יכול to click well, ואתה יכול להביא איזה ריאד מאחז, או לא ריאד מאחז, אתה יכול להביא שחקן ב-30 מיליון, כי יש לך את ה-30 מיליון. זה מה שיעזור. מה יעזור לליגה הגרמנית הכי הרבה, ולליגה הספרדית הכי הרבה, שיתחלקו ב-fucking money. לא בקטע קומוניסטי.
לא, לא.
כי הם כולם, הם חלק מהמוצר.
בדיוק, בקטע של אתה צריך, בשביל לתחזק תחרות, אתה צריך שלכל הקבוצות תהיה סכום כסף שהם יכולות להתחיל איתו בצורה טובה. אני חושב שעושים את זה מצוין בהרבה, בספורט האמריקאי, יש משם אלמנטים שאפשר לקחת, כתבתי על זה המון פעמים, אנחנו ניתן עוד לינקים לזה. בקשר לברייטון, מישהו ששאל, ברייטון יכולה לא להתחזק יותר מדי, כלומר לא להביא 30 שחקנים חדשים, היא יכולה להביא איזה 2-3 שחקנים חדשים, ולרוץ חזק מאוד, יש להם מאמן מצוין, יוטון, קריס יוטון, שהוא מאמן, הוא בן אדם מאוד חכם, אפרופו קומוניסט, הוא כתב באיזה, בתור שחקן, הוא כתב באיזה עיתון קומוניסטי, כן, Workers' Rights באנגליה או משהו, הוא דמות, אחד מהמאמנים השחורים היחידים באנגליה, בן אדם טוב ואמין ומנהיג. אם מצליחים לשמר את הסגל הנוכחי, לחזק אותו נגיד בעוד, נגיד קשר יוצר ועוד בלם או מגן, אפשר להיות כמו ברנלי כזה, להבטיח את ההישארות pretty much, כמו ווטפורד ופחות כמו הל.
אלמו כהן שואל, מדוע משכם לתת לרונלדו לבעוט את הבעיטות החופשיות בריאל, למרות שברור לכולם שהוא לא טוב בזה? כי הוא רונלדו.
כי הוא רונלדו.
כי הוא רונלדו.
כן, אני...
אין לנו, כי הוא רונלדו.
כן.
רגב לרנר רוצה שאוזי ירחיב על כדורגל אפריקאי, אז אנחנו גם ברגע שאוזי ירגיש מספיק טוב כדי להגיע, הוא ידבר על כדורגל אפריקאי, ואמרנו שאנחנו נדבר על כדורגל ערבי בפגרה, זה תכף, וזה לא יהיה עכשיו.
יש פה שאלה של ארקדי.
חכה, עידן, תכף נראה את ארקדי, עידן פאול שואל, האם בשנים הקרובות האנגליות והאיטלקיות יחזרו לכוח משמעותי באירופה, או שנשאר עם ספרדיות וביירן? אני כמעט בטוח שכן.
יובנטוס היא איטלקית, לא, היא חוזרת.
לא, ספרדיות, ביירן ויובנטוס, כאילו להחריג אותם, האם יהיה משהו אחר?
האנגליות מביאות כל כך הרבה, מייבאות כל כך הרבה ידע, אני קצת מתקשה לראות איך הם לא חוזרות להיות
משמעותיות. אולי עם סיטי.
האנגליות, ראיתי סטטיסטיקות שהכדורגל שם הרבה יותר אגרסיבי מבחינת נתונים של ריצה וספרינטים וכאלה, ומאוד יכול להיות שמה שהופך אותם לחלשות באירופה זה בעצם העומס האדיר בכדורגל האנגלי, גם זה שאין פגרת חורף וכאלה, אבל עם המאמנים החדשים שבאמת מביאים לשם, הקבוצות הגדולות סיימו את העונת מעבר שלהם, מתחזקות וכולי, אז אני כן רואה אותם חוזרות להיות כוח משמעותי. האיטלקיות, יובנטוס, סבבה, צריך לראות קודם כל שיש התחרות שם.
כן, בראש ובראשונה. בוא נלך לשאלה של ארקדי, הוא אומר, בזמן האחרון כתבת דסקל כתבה על כמה הרמות בכדורגל לא אפקטיביות, ושרק אחוז נמוך מהן הופך לשער בסופו של דבר. זאת אומרת, איך אתה מסביר את התמה הזו עם העובדה שריאל מדריד כבשה כבר 25 שערים בנגיחה רק בליגה העונה? האם זה עקב הרמות הגבוהות במיוחד שמתרחשות, אני מניח שמכוון להרמה של הרמות שמתרחשות העונה, משחקים שהיה למדריד, או שיש עוד סיבות?
קודם כל, הרמה של טוני קרוס זה לא הרמה של מישהו אחר, זה הרמה של ברמה הכי גבוהה שיש.
ונגיחה של בייל זה לא נגיחה של מישהו אחר.
ויש לך שם את האתלטים האלה שנקראים רמוס, רונלדו, בייל, זה חבר'ה גדולים, הם שחקני, הם נראים כמו שחקני כדורסל, הם קופצים כמו שחקני כדורסל.
הם יותר נמוכים מקרי, כן? שקרי נשב, בוא נגיד את האמת, הם שחקני כדורגל מאוד אתלטים.
נכון, בייל הוא 1.88
ורונלדו 1.85 כזה נראה.
אתה יודע, זה, אתה...
הם קופצים נורא גבוה.
בדיוק.
הם נורא טובים בקטע של לנגוח בכדור.
אז כשיש לך את זה, אגב, הם מרימים יחסית המון, רק אייבר מרימה יותר, כן? לא, סליחה, בייל הוא 1.83, שזה, הייתי בטוח שהוא יותר, אבל לא משנה, הם פשוט אתלטים נורא, וזה אסטרטגיה שמתאימה לקבוצה מאוד אתלטית ומאוד חזקה, עם מרימים מאוד טובים, כמו מרסלו, טוני קרוס.
אתה לא צריך קראוץ' בשביל לשים גול. זה לא טוב יותר, לא טוב יותר להיות גבוה מאשר להיות...
הרמה מדויקת עם שחקן שיודע לקפוץ בזמן הנכון ובכוח העוצמתי הזה שיש לו רונלדו וכאלה, הוא יצליח יותר מקבוצות אחרות. אז ריאל מדריד במובן הזה היא אוטליינר, היא משהו יוצא מן הכלל.
שני סטיות תקן מחוץ לעדר.
עוד שאלות?
הלאה, אנחנו מתקרבים לסוף חברים, תהיו איתנו. תהל שואלת, מי השחקן הכי אוברייטד בפרמייר ליג?
שלא אוזיל.
שלה.
שלה? תהל זה...
תהל זה שם של בחורה, לא?
כן. אוזיל, לא, אני לא חושב שאוזיל הוא אוברייטד, אני חושב שאוזיל נפגע הרבה בגלל הקבוצה שלו. מי שחקן אוברייטד? זו שאלה טובה.
It's a dude.
אוקיי. מי השחקן הכי אוברייטד בפרמייר ליג? בטוח אנגלי, כלשהו. בוא נחשוב על זה. אולי רכים סטרלינג? שגם נרכש הרבה ואנחנו רואים אותו ש...
לא, אבל מה, מהבחינה אותי, לא יכול שרחים סטרלינג לפני סטונס, שגם נרכש במלא כסף,
סטונס גם כן, סטונס, כן.
קחו שחקן הגנה גנרי אנגלי כלשהו שעשה, עבר עליו הרבה יותר מדי הייפ והוא לא מספיק טוב.
כן, מאוד יכול להיות
ש... מבחינת מזכורת, מן הסתם וויין רוני.
נכון.
הפער הכי גדול בין שכר לבין תוצרת, אז מן הסתם וויין רוני גומר את התחרות, מפיל את המייק, הולך הביתה.
גם השבוע העלינו משהו של CIES, מוסד לחקר כדורגל אירופאי, שמראה שמנצ'סטר יונייטד היא אחת מהקבוצות שהוציאה הכי הרבה כסף והרוויחה הכי פחות נקודות. הרבה בגלל זה, זה בגלל וויין רוני, שבאמת הוא על 300 אלף לירות סטרלינג בשבוע, והוא לא נותן שום דבר בקשר לזה.
נועם נגאוקר שואל, קצת פרובינציאלי, אנחנו לא מתייחסים בכלל כמעט לכדורגל ישראלי, אבל הוא אומר, מהם הדברים שמועדון הכדורגל מכבי חיפה צריך לעשות כדי לחזור להיות בטופ, כמו שהוא היה בעבר? אני חושב שאם אנחנו מדברים על ספורט ברמה הכי גבוהה, אנחנו מבינים שזה לא רק כדורגלנים, וזה לא משנה אם אתה מביא שחקן כזה או אחר, מועדון הרבה פעמים זה מלמעלה למטה, ונראה שיש קצת בלגן מלמעלה.
אריה זקן מנהל את זה, והוא צריך...
לא, אני לא שולח אף בעלים הביתה, אבל הוא יכול פשוט לקחת צעד אחורה.
לא, הוא צריך להשתנות, אני לא מדבר על זה. הוא צריך להשתנות, כי הוא הבעיה כרגע.
הוא אחת מהן.
הוא הבעיה העיקרית.
זה לא מאמן, עזוב אותך.
לא, אני לא מדבר על המאמן.
לא, זה לא מאמן שיכול להביא אותם לשום מקום.
אני לא מדבר על המאמן, אני מדבר על הניהול, על הסגנון ניהול ועל הבן אדם שמנהל, והוא צריך להשתנות, או לעזוב.
אתה יודע מה הדבר שהכי חורה לי בכדורגל הישראלי מהבחינה הזו של ניהול? כמה מעט משקיעים בסקאוטינג. אין אף קבוצה בארץ עם מערך סקאוטינג רציני.
נכון מאוד.
זה אנשים שעושים הרבה מתשוקה, כמו דודו בהפועל באר שבע, שעושה מתשוקה אדירה ומשקיע המון המון שעות, אבל אפילו ביחס של עלות כלכלית, אם מסביב לדודו היה לו עוד שני אנשים שיכולים לעזור לו, והיה לו, אתה יודע, את היכולת לעשות את זה בהיקף יותר גדול עם עוד אנשים, כלכלית נטו במכבי חיפה או בהפועל באר שבע או במכבי תל אביב, לא היו הרבה פחות פלופים, היה הרבה יותר עסקאות טובות. זה כלכלי, כי אתה יודע, זה כבר הרבה כסף.
מישהו שלח לי סטטיסטיקה שמראה שיותר מ-70% מהשחקנים הזרים שמגיעים לישראל עוזבים אחרי שנה. שזה מראה על משהו שאתה יודע, לא מצליחים לשמור את השחקנים הטובים, או הם לא טובים, אז לא רוצים לשמור.
אז אתה יודע, קופר עשה קלטת על אולפסון, הבלם איסלנדי, נכון? איסלנדי של מכבי חיפה, והיה ברור שהם טועים. הוא הראה את זה. איך הם לא ראו את זה לפני שהם חתמו על חוזה במיליונים שיהיה לבריאות? כן. מה הם צריכים לשנות? את הדרך.
כן.
כי קהל יש, ומבנה מפואר שמשחקים בו כדורגל יש, תענוג לראות שם משחקים, ואתה יודע, רק להצליח. אנחנו מתקרבים לסוף, הרבה, איזה כיף שאוזי פה, איזה כיף שאוזי פה, נמאס לנו מכם, איזה כיף שאוזי פה, מצטערים. דני שואל אותך, דני בירן שואל אותך, איך היית משיג מידע לפני דן האינטרנט? מנוי על עיתונים ומגזינים, אתה עדיין קורא מלא ספרים כאלה, שומע אותם אולי.
יש את הסוכניות זה, אתה מדבר עם הרבה עיתונאים, יש סוכניות ידיעות שלא היה אינטרנט, אבל היה מין טלגרפים כאלה שהם היו שולחים במחשב, ולדבר עם אנשים, לדבר עם אנשים
בשטח. אילם גל שואל, מי מהשחקנים הפעילים היום יהיה לדעתכם המאמנים הבאים שהובילו את הכדורגל העולמי?
מעניין, חשבתי על השאלה הזאת כשראיתי אותה, אני חושב שצ'אבי אלונסו יכול להיות מאמן מצוין, הוא פשוט עבר אצל המאמנים הכי טובים בעולם בערך, אז צ'אבי אלונסו יהיה מאמן מצוין.
אינייסטה מבין כדורגל ברמות הכי גבוהות, אבל נראה כאילו קריזמה...
דווקא אני רואה את אינייסטה מצליח לצד צ'אבי, בתור מאמן... צ'אבי עדיין שחקן פעיל, זכה בגביע בקטר.
בקטר, כן.
בקטר. צ'אבי יכול להיות מאמן מצוין. אני מסתכל על, על המאמנים היום, ואתה יודע...
פיליפ לאם. שעוד שנייה עדיין כבר לא יהיה שחקן פעיל.
כן, אבל גם פיליפ לאם, אבל... הוא שחקן מאוד חכם, פפ גורדיולה אומר שהוא השחקן הכי חכם שהוא עבד איתו וזה, אבל אתה מסתכל, וזידן למשל לא רצה להיות מאמן, ותראה איזה מאמן הוא עכשיו, אתה יודע, וכשאתה מסתכל למשל על פפ גורדיולה, כן, צ'אבי זה הכי קרוב, כאילו מבחינת איזה שחקן הוא היה וכו', אז זה... זה הנדסה הפוכה קצת, לראות איזה מאמנים יש היום.
בוא נראה, יש את השמה הזו של דווייט יורק, שהוא היה פה ביקור אצל החברים מוואלה, אז הוא אמר שחורה לו שהם מספיק מאמנים שחורים, אז מי דווקא, זה באמת עובדתית, יש מעט מאוד מאמנים שחורים, יש כל כך הרבה שחקנים שחורים טובים, רק בצרפת, כמעט כולם מלבד גריזמן שחורים.
באנגליה 25% מהשחקנים הם שחורים, ויש
רק מאמן אחד בליגה השנייה.
רק שני מאמנים שחורים. בכל הליגות.
בכל הליגות. אז מי, אתה יודע, מי אתה מסתכל?
הייתי רוצה לראות את טירי אנרי כמאמן.
טירי אנרי יכול מאמן, הוא ראות, הוא פשנט לגבי כדורגל.
קריזמה, יודע, מבין כדורגל, להתאמן אצל מאמנים גדולים, אין ספק שהוא...
מה עם ויירה? מה עם כל החבר'ה האלה?
ויירה עובד עכשיו בקבוצה של סיטי בארצות הברית, מדברים עליו שהוא יחליף את פפ גוורדיולה בסופו של דבר, זה יהיה מאוד מעניין. גם כן, קריזמה, ידע, הבנה, ניסיון עם מאמנים גדולים. בטח באיטליה יש מלא מרקיזי יכול להיות מאמן על, בטח, אתה יודע.
כן.
עם התשוקה שלו, דניאל דה רוסי יכול להיות לפי דעתי מאמן טוב מאוד.
אתה כמה שקורא שם, טוטי לא.
לא, טוטי אמר שהוא לא רוצה לאמן, בגלל ששחקנים הם מרמומיים, והוא לא רוצה להתמודד מול 30 כאלה.
טוטי הזה. אולי, אתה יודע, כמו ריי אלן, יהפוך להיות מדריך במוזיאון השואה באיפשהו שסיפרת לי על זה עכשיו. אתה יודע, בכדורסל, רונדו כנראה יכול להיות מאמן על.
אם הוא לא ילך מכות עם השחקנים שלו כל יום.
אני מדמיין אותו בתור מאמן קולג'י מגדי. זה סטייל קיד. קיד הוא זה בדיוק זה, שחקן סופר חכם.
כן, גם קיד היה בן אדם בעייתי.
פייטון, קיד, אתה יודע, הם כולם חרות על המגרש.
כן.
רק שרונדו יכול להיות טיפה אחר המחוץ למגרש, אולי הוא טיפה לא חברותי מספיק.
כן, אבל תראה למשל את המאמן של קליבלנד, אתה יודע, בסופו של דבר, טיירון לא, זה לא איזה שחקן שאתה אומר, וואלה, בוא נעשה.
וכמו זידן, הוא החליק לתוך התפקיד הזה, והוכיח את עצמו.
כן, אבל זידן הוא הגיע מהטופ של הטופ, אתה יודע, זה טיירון לא היה כזה...
עדיין, זה טופ של הטופ.
כן, אוקיי.
כן, לא, אתה יודע, המקבילה של זידן זה קובי בריינט, עם כל הכבוד.
וקובי בריינט לא יהיה מאמן, למרות שאתה יודע שקובי בריינט פתח עכשיו ליגת קצל בלוס אנג'לס, ממבה ליג, בשביל שילמדו את הבסיס. הוא אומר שלא...
כל השחקנים מספרים שקובי מתקשר אליהם, זה כמו אריק איינשטיין. הוא פשוט מתקשר אליהם, הוא יושב בבית, הוא מתקשר לשחקנים, אחי, זה קובי בריינט. איזיה תומס אמר שהוא עובד, כולם מספרים שהוא מתקשר אליה, זה כאילו, אתה יודע, לא חסר לי הכדורסל, לא חסר לי, יאללה שקרן.
הוא חכה בבית, טוב, למי אני מתקשר עכשיו? הוא קלה 53 נקודות.
כן. מאיפה הוא מסיק את המספרים שלהם? למי הוא מתקשר?
קובי בריינט?
כן.
בוא נגיד, אם הוא רוצה להתקשר אליך, הוא יתקשר אליך, נגיד, תוך שיחת טלפון אחת.
כן, אבל איך זה קורה, לא משנה, טוב. משה בלפר שואל, איך מצילים את הכדורגל האיטלקי? אני חושב שדבר ראשון, בונים אצטדיונים יותר טובים.
נכון, האצטדיונים זה הבסיס פה, כי כל האצטדיונים שם בבעלות ציבורית, רומא בונה אצטדיון חדש, יובנטוס בנו אצטדיון חדש.
אי אפשר לשחק, אתה יודע, שאתה רואה את המשחקים ברומא, יש את המסלול ריצה מסביב, כמו וסרמיל של פעם כזה, אתה אומר, זה לא לעניין.
זה נראה מאוד גרוע, אני די בטוח שבסופו של דבר, תראה, יש שם בעיות כלכליות גדולות מאוד באיטליה, זה עניין של תשתיות. כי יש להם את המאמנים הכי טובים בעולם.
תקשיב, מה זה בעיות כלכליות? זה עדיין מעצמה כלכלית. אם פורטוגל יכולים להשתפר, להיות מגמת שיפור כלשהי, זה לא, זה עניין של לתפוס את עצמכם בידיים. מהרבה בחינות, המדינה האיטלקית צריכה לעשות את זה.
Get your shit together.
כן, הפוטנציאל גדול מדי בשביל שזה לא יהיה מעצמה across the board בכל דבר ועניין.
אוקיי, שאלה אחרונה?
אוקיי, דני בירן שואל... מה דעתכם על להכיל לקבוצות האירופית את השיטה בליגת הבייסבול, שבה יש סגלים ענקים שמאפשרים להרבה יותר משחקים בעונה? עכשיו יש לנו מספיק משחקים בעונה.
דיברנו על זה. כן, כן. מקודם, שצריך יותר... לא, ההפך. להפך. צריך להקטין את המספר משחקים ולהקטין את
הסגלים. איך אלונה אמרה? אתה צדקת שאמרת מחלת היותר? אני מרגיע לסוף עונה בכדורגל מותש. די, זה מלא משחקים.
כן, אין לי כוח לראות יותר כדורגל.
זה מלא, אנחנו צריכים את ההפסקה הקרובה. הדבר האחרון שעוד הכדורגל צריך לפי עניות דעתנו, נראה לי, נכון? תסכים איתי? זה עוד משחקים.
כן, לא צריך עוד משחקים, ההפך. צריך פחות...
כחובב ספורט, אתה יודע, יש עונת פוטבול ועונת NBA ועונת זה, זה נחמד. כדורגל, אתה יודע, שהוא מנסה להתפרס על כמה שיותר, זה a bit of a too much, ואז אתה מגיע למצב שלא בא לך לראות גומלין של חצי גמר ליגת אלופות, למרות שזה רק 2-0, כי אתה אומר...
כשאתה מגיע ליום חמישי ויש חצי גמר מיינצ'סטר יונייטד סלטה ויגו, ואתה אומר...
כבר אין לך כוח.
אין לי כוח, אין לי כוח על זה, אני לא יכול לראות. אוקיי, אני אראה. נורא.
כן. נורא. טוב חברים, בנימה חיובית זו.
בנימה כן.
נתראה בשבוע הבא.
תקנו כרטיסים באיסוספורט.
כן, לא, לא, כי הגמר יהיה לייט.
לגמרי.
כן, גם אם החצי גמר יהיה פחות. ביי.
יאללה, ביי.